103.3 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו בן כספית ועופר שלח.
נו, ואיך אתה?
כמו כל עם ישראל, אני מניח. מודאג, מוטרד, מנסה לעשות טוב ולא תמיד מצליח, וזהו.
שמע, עשינו דרך ארוכה, חלקה ביחד. אתה היית תמיד הפרשן הביטחוני המקורי, זה שחושב מחוץ לקופסה, זה שמעמיק. אני שואל את עצמי, אם אי פעם חלמת או דמיינת או בסיוטים הכי שחורים ומטורללים שאנחנו יכולים להיות בסיטואציה הזאת?
האמת שלא, ואני שואל, אני לא רוצה לעשות מעצמי עניין, אבל אני שואל את עצמי שאלות גם, אתה יודע, 6 שנים הייתי יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון בבניין הכוח, וחבר בכל ועדות המשנה האחרות של ועדת חוץ וביטחון, ואני שואל את עצמי מה לא ראיתי, ואני שואל את עצמי מה לא שאלתי, וכי עם כל זה, ואני חושב שכל אדם, כל קצין בכיר שעבד מול הוועדה בשנים האלה, יגיד לך שאלה היו שנים שהוועדה עבדה, וועדות המשנה באמת היינו מעורבים, גם בגלל פתיחות מאוד גדולה של גדי איזנקוט כרמטכ"ל, של ראשי הארגונים האחרים, באמת עשינו את העבודה שלנו, אני חושב, במסירות ובכוונה, ועדיין, אם היית שואל אותי בשישי באוקטובר, אם תרחיש כמו השביעי באוקטובר בבוקר הוא אפשרי, הייתי אומר לך לא, וזה באמת משהו, והיום כשאני חושב על זה אחורה, למרות שכולנו עסוקים בקדימה, ובלנסות לחשוב ולהשפיע שיהיה טוב קדימה, זה משהו שכולנו נצטרך לחשוב איפה היינו ומה עשינו.
לגמרי. אתמול אספתי את עצמי, גייסתי מספיק אומץ והלכתי לראות את הסרט של 47 דקות שהכין דובר צהל. זה יוזמה של תת-אלוף דני אגרי. זה אירוע שעוד ידובר בו. עכשיו, אי אפשר להפיץ את הסרט הזה ככה סתם, כי קודם כל יש שם משפחות ולא כולן הסכימו. ואני שואל את עצמי מה אני הייתי עושה, או אתה היית עושה, יש לנו ילדים, כאילו אם זה המשפחה שלנו שם, האם הייתי אומר כן שהעולם יראה, או מה פתאום, זה מפלצתיות שאי אפשר לתאר במילים. אבל הקטע של הסרט, זה אין אפילו תרגום. כאילו חלק מהסרט בא בכלל מהמצלמות של החמאס, כן. אתה נכנס לראש של הנאצי שמסתובב שם ויורה להנאתו, גם בכלבים, ושאלתי למה אתם, כי הרי אנחנו רוצים הרי להראות, מראים איזה תקשורת זרה, שישמעו אותם. לא, אז הבמאי של הסרט אמר לי, הקטע הזה שזה הכל גולמי. אין נגיעה, לוקחים, כל פעם יש לך כיתובית מאיפה הפוטג' הזה, זה מצלמות גוף של חמאס, זה מצלמות של מכוניות של ניצולים, זה מצלמות של הריספונדרס שלה, וזהו, ואתה רואה את זה as is עם הסאונד, ואתה 47 דקות, ואתה לאט לאט מבין שאתה נלקחת לתוך הגיהינום. זאת אומרת, קודם כל יש פה איזה שמועה בטוויטר, שיש אירוע שלקחו תינוק ושמו בתנור אפייה, בעוד אונסים את אמא שלו והורגים את אבא שלו. זה לא קיים. אני לא מכיר אירוע כזה בכלל. אבל יש מספיק אירועים אחרים.
תראה, אתה ואני, לדעתי, ילידי אותה שנה, נכון?
כן.
ואנחנו...
זה הופך אותנו לשואלי שלשום.
אנחנו, שואלי שלשום זה הילדים שלנו, אני חושב. ואנחנו 12 שנה אחרי ייסוד מדינת ישראל, 15 שנה אחרי השואה, היא חיה בתוך ה... אני גדלתי בקריית ביאליק, שהיה יישוב של הרבה מאוד יוצאי גרמניה, ו-200 מטר מבית הולדתי היה בית אבות שהיו בו, ככה קראו לזה אז, זה לא נקרא דיור מוגן, או זה נקרא בית אבות שהיו בו לא מעט ניצולי שואה, וכאילו הדבר הזה היה בנו באלף, התייחסנו אליו כמו שהתייחסו אז, לאו דווקא ידענו לתת לו את הכבוד המגיע לו, אבל הדבר הזה שאנחנו פה ובמדינה הזאת זה לא יקרה, זה היה ה-DNA. אז בסדר, אני לא אוהב את ההשוואות לשואה, אני גם לא אוהב את השימוש במילה נאצים.
אני עד היום לא השתמשתי במילה הזאת.
בזה אני כמובן לא רוצה להוריד שום דבר מהזוועות, אבל השואה היא באמת אירוע ייחודי במכניות שלה, בתעשייתיות שלה. אלה חיות אדם, אגב, לא בשביל להקטין מהם, הרוסים עושים אותו דבר באוקראינה, ממש אותו דבר, כולל חטיפת ילדים והעברה שלהם, ואני אומר את זה ממש לא בשביל להקטין. אנחנו גדלנו על זה שלישראלים במדינה שלהם זה לא יקרה. והנה זה קרה לישראלים במדינה שלהם, והנה, ואין ספק שזה ישנה אותנו, ואני רוצה להגיד בהיבט הזה גם להסתכל ליום שאחרי, למרות שזה נראה עכשיו קשה. אנחנו ביום שאחרי לא נוכל לחזור למקום שהיינו, לא רק בזה שראש הממשלה יצטרך ללכת וכן הלאה, שזה כמעט מובן מאליו. לא כמעט, זה מובן מאליו.
לכולם חוץ מלו.
כן, אוקיי. הוא התמודד. אנחנו בשנים האחרונות הסתכלנו, רוב הישראלים, הסתכלנו על הציבוריות, על השירות הציבורי, על הפוליטיקה, על הציבוריות בכלל, כאל משהו, אוקיי, הוא לא באמת נוגע לחיים שלי, אני יודע או יודעת לסדר את החיים שלי לבד, שהממשלה וכל אלה, שזה לא יפריע, אני קראתי לזה פוליטיקה של קבוצות כדורגל, נוגע בדברים הקרובים ללבך ולליבי, דהיינו, זה איזה מגרש, שם הזהותית, הפועל שלנו מתמודדת עם מכבי שלהם, מה שחשוב זה שהקבוצה שלנו תנצח, ועוד יותר שהקבוצה שלהם תפסיד, אבל זה לא באמת החיים שלי. זה ברור לנו עכשיו שזה החיים שלנו במובן הכי מהותי, לא רק בהיבט של הביטחון האישי, בהיבט של זה שאם אנחנו לא נקום ונסדר את המדינה הזאת, ונסדר את המערכות הציבוריות שלה, ואת המערכות הפוליטיות שלה, אין לנו מה להיות פה. זה ברור לגמרי. ואני חושב שזה יעשה פה שינוי, שהחלפת השלטון, או החלפת בנימין נתניהו, אני לא רוצה להשוות בכלל, כן? אבל זה יהיה כמו גולדה מאיר הולכת ובא רבין. המהפך האמיתי הוא שנתיים אחר כך. כשזה ישקע לנו, אנחנו נהיה פה אחרים, ואולי, אולי, אולי נהיה יותר טובים. אולי.
אנחנו חייבים, כי תשמע, מה שאנחנו מגלים מעבר למה שקרה בשבעה באוקטובר, זה שכל המערכת המדינתית, זאת אומרת, כשהבן אדם הזה כבר במשך שנים מרדד ומזנה, וממנה כל מיני יצורים שלא היית נותן להם להיות אחראים משמרת לילה בפיצוציה נידחת בעיירת ספר במערב התיכון של ארצות הברית לתפקיד מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אתה תורד כל... אגב, ברגעים אלה שאנחנו עוד יושבים פה, שלמה קרי ודודי אמסלם ממשיכים לנסות להדיח את מישאל וקנין שהוא טוב מהם פי 400.
כן, ואפילו אם לא היה טוב מהם פי 400 והוא אכן טוב מהם פי 400, בזה אתם מתעסקים?
זה פשוט לא יאמן. עכשיו, יש אנשים, תראה, אתה שואל את עצמך איפה הם, הרי החבר'ה האלה לא מסתובבים עכשיו ברחובות בחוץ, כאילו איפה, הם, מי שר נתניהו, דרומה, עידית סילמן, אמסלם, הם הולכים רק למקומות סטריליים. תשמע, אני חושב שכשהאבק הזה השקע של מה שקרה פה, הרבה מאוד אנשים לא יוכלו להסתובב פה.
נכון.
פשוט,
נכון.
אתה יודע, לא יוכלו להסתובב פה, זה יום כיפור הסטרואידים, הרי ביום כיפור לפחות היו, המודיעין ידע, הקונספציה גמרה אותו, אבל המודיעין ידע, ואלי זעירה החליט שהם לא יעזו, וכל השאר היסטוריה. פה אתה, וזה גם אגב, צבאות מצרים וסוריה, כן? שאלפי טנקים גולשים לכיוון הכנרת. פה החבר'ה האלה על הטויוטות, פתאום אנחנו מפחדים, אתה יודע, בתל אביב, אנשים ישנים סכינים ליד המיטה.
כן, ואתה, קודם כל, באמת המיידיות של זה, קודם כל זה אזרחים, זה ילדים, זה זקנים, זה משפחות, זה חבל ארץ שנכבש, זה לא איזה מוצב רחוק ששמענו עליו במקרה. וזה מערכות שלמות, כי, תשמע, כל מה שאתה אומר על בנימין נתניהו, אמן ואמן. אין ספק בכלל. אבל זה עמוק מזה. זה מערכות שלמות שנצטרך לבחון אותן, צריך לבחון איך נתנו לצהל להגיע למקום הזה שהוא היה בו, כי בסופו של דבר, בוא נגיד את האמת, לכישלון הצבאי, והוא לא רק המודיעיני, כן? הוא של קו ההגנה הראשון,
אבל רגע, אני רוצה לנצל את שיבתך פה.
כן.
האם הכישלון הצבאי הוא לא בעצם נגזרת של, כי אם אותם אותות חלשים בלילה, כן, היו גורמים לאמן ואחר כך לרמטכ"ל ולשבק לא להסתפק במשלוח אותם צוותי טקילה של השבק, שככל שהם גיבורים ואמיצים לא יכולים לעצור 2,000 מחבלים, אלא אתה יודע, כוננות עם שחר, ארבעה מסקרים באוויר, מלכתחילה, לא אחרי...
שתי פלוגות טנקים על הגדר.
אז יכול להיות שכל העסק הזה היה הופך לתקרית, אולי מפלצתית, אבל תקרית.
בוודאי, והיינו מתייחסים אליו כאל מפלצית, כי לא היינו יכולים לעלות בדמיוננו את מה שבאמת קרה. אבל בוא נגיד את האמת, זה לא שייך לבנימין נתניהו. זה גם לא שייך להזהרות שנתניהו קיבל מהרמטכ"ל ומאחרים לגבי ההשפעה של המהפכה המשטרית על, על, על צה"ל.
על צה"ל ועל ההרתעה שלנו.
זה, על ההרתעה כן, לגמרי.
כי בסוף הרי הצבא, אתה יודע, בסוף כולם באו.
לא, בוודאי שכולם באו.
העניין הוא איך מסתכלים עליך מבחוץ.
בוודאי שכולם באו, אבל בוא נהיה עוגנים עם עצמנו. הקשל הצבאי, מעבר לקשל המודיעיני, הקשל הצבאי הוא עמוק מזה, הוא לא שייך לבנימין נתניהו.
תגדיר לי אותו.
הוא צבא שאיבד, תראה, אני לא מסכים עם בערך 70% ממה שבריק אומר, אוקיי? בדבר אחד, בדבר אחד הוא צדק, והוא נוגע לתרבות ארגונית, והתרבות הארגונית הזאת היא של צבא שאיבד את ה, אני קורא לזה הרפוליזם הבסיסי שלו. זאת אומרת, את הדבר הבסיסי, כמו שאתה אומר, קולנות עם שחר, זה ביטוי מה... כשאנחנו היינו טירונים, כן?
אצלי קראו לזה מיידית לטנקים.
את הדבר הזה שאתה מאבא את הקו, שאתה עושה דברים חייליים בסיסיים, שאתה מתכנן את קו ההגנה הראשון, כאילו המודיעין נפל, ואת קו ההגנה השני, כאילו הקו הראשון נפל. את הדבר הזה הצבא איבד, הוא איבד את זה בשנים של לא יעזור כלום לאף אחד. צבא שהוא צבא שיטור וכיבוש בשטחים, איננו יכול להיות מוכן למלחמה. הוא לא קם בבוקר מוכן למלחמה. וצבא שמתמקד, וזה אגיד להגנתי, את זה אמרתי. אנחנו, קרמית ולנסי שעושה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מתעסקת עם סוריה ועם הציר, ואני הוצאנו 3 חודשים לפני המלחמה, חוברת שנוגעת למבם, ודיברנו שם במפורש על זה שהמבם גם עזר לצד השני לגבש את התפיסה הצירית שלו, אני לא רוצה להיכנס להסבר ארוך של זה, ובעיקר פוגע במוכנות צהל למלחמה.
צהל... המבם? המבם זה לא שיטור בשטחים.
אז אני אומר לך.
המבם זה לפגוע בשיירות ולצמצם את היקף ההתעצמות של נסראללה.
כן, אבל הוא תפיסה שאומרת שאתה, ואגב, גם בשטחים לא בהיבט של השיטור, אלא בהיבט למשל של המעצרים, שאתה נשען על מודיעין שהוא 1000%, אתה יודע שבן אדם טס מטהרן, נוחת בדמשק בינלאומי, ואתה יודע לעקוב אחריו ומתי להרוג אותו ומתי לא להרוג אותו, וכן הלאה. הוא נשען על קצה, חוד החנית של קצה השפיץ של צהל, בעיקר אווירי, והקשב הפיקודי הוא כולו שם, ומפתחים סביב זה תיאוריות מאוד גדולות.
במקום להתכונן למלחמה פשוטה.
וצהל הגדול הוא צבא של פרשים פולנים, של משרתי, של שוטרים בשטחים, הוא צבא שיחידה כמו הצנחנים, שאני, חטיבה 35, שאני שירתתי בה, לא קמה בבוקר ואומרת לעצמה מחר מלחמה. ואגב, לא משתמשים בה במלחמה, כמו שאנחנו יודעים. ואת הדבר הזה אנחנו נצטרך לשנות, אנחנו נצטרך את התפיסה שלנו בהיבט הזה לשנות, כמו שנצטרך לשנות את ההיבט שתפיסתנו, את החיים הציבוריים במדינת ישראל, ואולי מהדבר הזה, תראה, טוב והאירוע הזה לא יכול לצאת מאירוע כל כך נורא. אבל אולי בהיבט הרחוק הוא יגרום לשינוי, שיהיה שינוי חיובי גם בצבא, גם בחברה.
תשמע, אני ירשתי מאבא שלי תכונה שבכל קטסטרופה מטורפת ומפלצית ככל שתהיה, אני אמצא את הטוב. וברור שאם הייתי יכול לחזור לשבעה באוקטובר ולעשות דלית על הכל, הרי... אנחנו בתוך סרט אימה שאני לא יודע אם זה טרנטינו או פקינפה או שאני יודע מי הבמאי. אבל תשמע, קודם כל נפטרנו מהמהפכה המשפטית המתואבת הזו. שנית, אנחנו נתקן חלק גדול מהדברים, אנחנו הבנו, חרדים פתאום מתגייסים. זה לא שאני חושב, בוא, לא נצטרך לפתוח עכשיו עוד אוגדות בשביל חרדים, אבל אני חושב שכן ייפול פה איזשהו אסימון, גם בצד שלהם וגם בצד שלנו. אני חושב שאחרי הדבר הזה שהכל ייגמר, גם מכונת הרעל תקרטע לעבר סופה, זה דבר יוניק. אף אחד שהיה כאן לא עז, העלה בדעתו להמציא מכונה כזו. שתתנף הכל, כל מה שהיה פה, ממשטרה, דרך פרקליטות, דרך יועץ משפטי, דרך בתי משפט, דרך צהל, שבק, מה הם עשו? אני קורא יעקב ברדוגו היום, מתחיל לדבר ולהגיד שצריך להכניס את ליברמן לקבינט המלחמה, הסקן סוג שין הזה, במשך שנים מתנף את ליברמן, כי הוא מקריא דף מסרים של המשפחה, והוא בכלל רוסי, והוא מושחת, וקזינו, ומרטין שלף, וכל הגחכת הזו, יקרו פה דברים שחשוב שיקרו, חבל שהיינו צריכים לשלם כל כך ביוקר, אבל אני חייב קצת לאזן אותך.
כן.
יש פה רוח עם, ויש פה מלחמה, צהל הוא צבא מעולה. אין מדינות עם צבא כזה. קודם כל, העוצמה שלו זה שזה אנחנו, ואתה רואה גם עוד דבר שעוד לא אמרנו, ההתעוררות האזרחית מסביב. אז תשמע, אני, המדינה כן. לא משהו, אבל האנשים פה, מי החל מהארגוני מחאה שהגיעו מוכנים באמצע, ודרך מיליון ואחד אירועים אחרים, וה-150% במילואים, ורוח הקרב, אני מסתובב שם, אני מדבר איתם, אני מסתכל על דובר צהל, שאמרתי לו לפני כמה ימים, שהיה קצת מסובך להפוך אותך למגה סלב, אבל אתה יודע, עם הקשיחות הזו, אתה מכיר אותו, כן? יהודי שהיה מפקד השייטת, פעם סידרו לי איתו שיחת רקע, בשעה באחד מתפקידיו החשאים, נכנסתי לשיחת רקע הזו, יצאתי כשאני יודע הרבה פחות ממה ש... לא, הוא גם לא אמר כלום, הוא אמר רק...
הוא איש דממה.
רק מילות חיבור. ואחר כך אמרתי למי שאמרתי, חבר'ה, אני... מה אתם... הזמן שלי יקר. כששמעתי שהוא מונה לדובר צהל, אמרתי, תגיד, אתה הרי לא מבין בדיבור. אבל הוא למד, הוא למד.
אני אגיד לך כמה דברים על זה. אחד, צהל הוא צבא מצוין. חוסר המיקוד שדיברתי עליו קודם, כשיחילו אותו על הצבא הזה, עם העוצמות שלו, עם זה שהוא קשור בכל עוצמתו לתוך החברה הישראלית, והיא קשורה בו, שבסוף מיטב האנשים של החברה הישראלית משרתים בו, זה לא קורה בצבאות אחרים בעולם. כשבסוף יש לו את הגיבוי והקרקע הזאת, כשהצבא הזה יתאפס, הוא פשוט יהיה אותו צבא מצוין, רק מחויל לדברים הנכונים, אם לא הובן מה שאמרתי. אבל אני רוצה לקחת את זה ברשותך, לעוד דבר במישור הפנימי, ועוד דבר במישור החיצוני, כדי שנראה אולי את האור בקצה המנהרה. אני חושב שבמישור הפנימי, אני אמרתי את זה גם בהופעות שלי בטלוויזיה. אתה רואה את הדבר הזה שנקרא הקיבוצים, שכבר 40 שנה הוא למשיסה, ושמו אותו בלב הפילוג הזהותי של החברה הישראלית.
אני לא מתכוון להפריע לך במונולוג על הקיבוצים, כי אני מרגיש אותו דבר, אני רק מזכיר לך, ואנחנו שנינו לא קיבוצניקים.
נכון.
אנחנו עירוניים, אני מחולון בכלל. אני מזכיר לך שעד לפני דקה, היו חוסמים את הכניסות לקיבוצים, מכונת הרע לפי לצוותים, שבגלל המחאה, כאילו איכשהו שייכו את המחאה לקיבוצים, שזה לא נכון. רוב המחאה זה עירוניים, כן. אבל פשוט חסמו כניסות לקיבוצים, הקיבוצים לא יכולו להיכנס ולצאת, למה? השד יודע למה.
אתה, אני מזכיר לך שזה התחיל עם כן. בגין, זה לא התחיל עם מכונת הרעל הנוכחית.
המיליונרים בבריכות שחייה.
עכשיו, זה לא שכולנו נהיה קיבוצניקים, אבל העוצמה, אתה יודע, ואתה ואני יודעים, שעוטף עזה יחזור, ויחזור להיות פורח, כמובן שצריך לתת להם את הביטחון בשביל זה, זה מאוד ברור, אנחנו נדבר היום, אני מבין, עם חיים ילין, חיים יגיד את זה, אני גם דיברתי איתו על זה בעצמי, אבל הקהילתיות הזאת שנקראת הקיבוצים, זה מה שיחזיר, ואנחנו נצטרך להחזיר קהילתיות לתוך החיים שלנו פה בכלל, גם אם נגור בעיר, זה, אנחנו, ישתנה לנו הראש בזה, אבל במקרו אני רוצה להגיד לך, התופעה הכי חשובה ברמה המקרו-אסטרטגית של האירוע הנוכחי, היא חזרתה של ארצות הברית למזרח התיכון. וגם ממשל אובמה וגם ממשל טראמפ, איש בדרכו, ברחו מהמזרח התיכון. וזאת הייתה הבעיה העיקרית שלנו.
אנחנו חייבים להיות שם, תתן לאנשים לברוח, אלא להיות כאן כאילו.
כן, אבל הנשיא ביידן, שזה סוג של נס שקרה לנו, כן, נס, כי הוא הפוליטיקאי האחרון שעוד חושב בכלל במונחים האלה, אני לא יודע אם אחריו רפובליקאי או דמוקרט בכלל יהיה שחושב במונחים האלה, שהבין, אגב בעיניי גם בגלל תמיכתה של איראן ברוסיה, ובגלל שהסינים היו הספונסרים של ההתחממות בין איראן לבין ערב הסעודית לפני כמה חודשים, שארצות הברית צריכה לחזור למזרח התיכון, והוא התחיל את זה עם הניסיון לנורמליזציה בינינו לבין סעודיה, בא ואומר לנו ככה, אנחנו, המטרה שלנו, אנחנו חוזרים, אנחנו יוצרים פה קואליציה, הקואליציה זה אתם, ומה שאני קורא, מדינות שואפות יציבות באזור, שהן לא דמוקרטיות, ואתה לא רוצה להיות, אתה לא היית רוצה לחיות שם, אבל מה לעשות, האינטרס שלהם שמשותף איתנו, שזה סעודיה, ומצרים, וירדן, ומרוקו, והאמירויות, הקואליציה הזאת, א', תאפשר לכם לנצח במלחמה, היא תיתן לכם את הזמן, היא תאפשר לכם לעצב את הפתרון של היום שאחרי, שבו כל אחד יתרום את חלקו, ואין מה לעשות, לא יעזור לאף אחד, הרשות הפלסטינית תצטרך להיות חלק מזה, כי אחרת זה לא יהיה קיים, עם כל מה ששנינו יכולים להגיד על הרשות הפלסטינית, והיא בסופו של דבר, הסיכוי הוא שהיא תנחיל לציר, מה שהמנהיג העליון האיראני קורא, ציר ההתנגדות, איראן, סוריה, חיזבאללה, החוטים בתימן והמיליציות בכל מיני מקומות, היא תנחיל לו את התבוסה הראשונה שלו, על ידי התבוסה שישראל תביס את חמאס. וזה יכול לשנות מהותית את כל המזרח התיכון לטובתנו. אם אנחנו, דבר אחרון, אם אנחנו נלמד, וזה מה שהאמריקאים אומרים לנו, אתם צריכים ללמוד להתנהג כמו בקואליציה. אגב, זה נוגע בכל המיתוסים הישראלים הכי בסיסיים.
אבל הוא לא מתכוון לקואליציה של נתניהו, לבלוק של נתניהו.
לא, לא חושב.
הוא מתכוון לסוג אחר של קואליציה.
לא חושב, לא לגוש החוסם.
לא לגוש החוסם.
זה נוגע במיתוס של אנחנו נגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, ובתפיסת הסיכול הישראלית. כל הדברים האלה יצטרכו להשתנות, ואני אומר לך, בעיניי, אם הם ישתנו, ואם אנחנו ננהג נכון, יכול להיות שנצא מהמלחמה, מהאירוע הנוראי, הזוועתי הזה, יותר טובים גם במישור הפנימי וגם החיצוני.
ישראל תביס את חמאס, אמרת. אתה בטוח?
אני לא יודע מה זה תביס את חמאס. ישראל, מה שצבא יודע לעשות, זה להרוג מחבלים ולהרוס תשתיות. ואת זה צריך לעשות, וצריך להגיע אפילו הייתי קובע קו ממש מספרי. כמה מתוך הכוח הלוחם של חמאס, שהוא בין 30 ל-40 אלף איש, אני רוצה להרוג, כמה מהתשתיות אני רוצה לסכל, והוא במקביל עובד על עיצוב, לא רק היום שאחרי, זה ייתן לנו את הזמן לעשות את זה. כתבתי אתמול מאמר על איך זה צריך להתנהל, אני בעיניי, ואני פותח סוגריים. אנחנו תולים יותר מדי, אנחנו כציבור, והוויכוחים סביב זה, וגם האמירות, ביבי כן מאסס, לא מאסס, תולה הרבה יותר מדי בתמרון הקרקעי שמתבצע בימים אלה. התמרון הזה הוא נחוץ, צריך לעשות אותו, אני לא נגדו. להפך, אבל הוא צריך להיות עוד שלב בדרך היעילה להרוג מחבלים ולהרוס תשתיות, ואסור לו להיות אחר כך סטטי, ואסור לדבר על דיבורים כמו חומת מגן בעזה, אנחנו לא נחלק את עזה לשכונות ונתחיל לסרוק בה, אוי לנו אם נעשה את זה, גם ב-82 ברגע שנעמדנו התחלנו לחטוף, וכשהוא ימצא את היעילות שלו בדבר הזה צריך לצאת החוצה, ואז להמשיך להפציץ, ואז לעשות עוד תמרון,
גם להיכנס, בדיוק, להיכנס ולצאת כל הזמן,
כל הזמן
שלך
בתנועה, כל הזמן בתנועה, כל הזמן אפקטיבי, כל הזמן יוצר את החיכוך שמאפשר בעיקר לחיל האוויר להרוג אנשים, לחפש כמובן מנהיגים, זה התפקיד של רונן בר והחבר'ה המצוינים שלו, למצוא את האדונים דף וסינואר, והופפולי, הייתי מת לראות אותם מובלים ונטלים על פנס, אבל גם פצצה של הרבה מאות טונות, אני אסתדר עם איכשהו, המערכת שלי תסתדר עם הדבר הזה, ואז אתה יכול להביא לזה שאתה גורם לזה שהחמאס לא יהיה איום צבאי, והמעטפת הבינלאומית שמאפשרת לך זמן ומרחב לעשות את זה, וגם מבודדת את אזור הפעולה, ואם תרצה נדבר על הצפון, גם תהיה המערכת שמבטיחה שזה לא יקרה אחר כך. זה מה שאנחנו יכולים לעשות, כל הדיבורים האחרים על מיטוט ופירוק ומיגור ושיגור וכל הדברים האלה, אני לא מבין אותם, זה לא בשפה שאני יודע לדבר.
כן, בדיבורים אנחנו תמיד חזקים, השאלה היא, אתה יודע, דיבורים כמו חול, שני דברים לפני שנגיד שלום לגיורא איילנד, קודם כל היום יום הולדת של רוני דניאל, מזלו שחסך מעצמו את האירוע, הוא היה הורג אותנו, האירוע כזה היה גומר אותו, רוני דניאל זה חיילות הרפולית.
רוני הלך, אני לא יודע אם אתה יודע, רוני הלך קילומטר לפחות בתור מג חוד של הנחל בתעלה באום כתף. תעלה הסובייטית ישנה בששת הימים.
לא, זה רוני, פריט שלא ידעתי.
אז רוני הוא משם, אז רוני דניאל כשאתה אומר רפולי, רפול מצדיע, לא רוני.
ודיברת על הקיבוצים, תשמע, מה חוויות מהסרט הזה שראיתי אתמול, זה הם מסתובבים בבארי, המחבלים. כן. אבל קודם כל אתה מסתכל על בארי, ואתה אומר, איזה גן עדן קטן, הכי פשוט בעולם, כן, לא ראיתי בריכת שחייה אחת. בתים קטנים, גינות יפות, הם נכנסים לבתים, אתה רואה חיים שנקטעו, אתה רואה את הצעצועים של הילדים, הכל כאילו, המחשב עוד פתוח, לפטופ, מונח טלפון סלולרי, והם פשוט שורפים ויורים, ואין על זה מחילה.
אין.
ודבר אחרון נוסף, יש שם, מוציאו את זה גם בנפרד, את זה כולנו ראינו, הוא מתקשר להורים שלו מהנייד של אחת מהנרצחות, ומספר שהוא הרג 10 יהודים. כן. הוא נשבע. ואבא ואמא אומרים לו, לא, בשלב מסוים אבא שלו אומר, טוב, זה מספיק, תחזור, אבל הם שמחים כאילו הם זכו בלוטו האמריקאי. אין שם חפים מפשע, אופר.
לא, אין פה,
אתה יודע שאנחנו אוהבים להצטלצע.
לא, יש שם, אבל...
אתה רואה אותם מגיעים, המגיעים עם השבועים, עם החטופים לתוך עזה, וכל ההמון עם האללה ואכבר, כאילו, ואתה רואה ילדים בטנדר, כאילו, מה נסגח איתכם, אנשים?
חשוב להגיד בהקשר הזה. גם עכשיו, כשאנחנו נלחמים בכל הכוח, וכן, פוגעים באנשים, שאני לא יודע מה זה חפים מפשע, גם בן אדם שרשע בלבבו, אם הוא לא אחז נשק, אז הוא לצורך העניין חף
משפטית.
אנחנו פועלים על פי דיני המלחמה. שיהיה ברור.
זה בקשה של ביידן, והוא יודע למה הוא מבקש את זה.
ישראל פועלת על פי דיני המלחמה. כן, אנחנו נחשפנו לרוע. אני חושב, לאו דווקא על הנוח'בה, למרות שגם הם עשו דברים איומים ונוראים. אני חושב על ההמון הזה, שאתה יודע, ביום הראשון, בשבת השחורה, אני הסתכלתי בטלוויזיה, אני לא כך ברשתות, וגם האמת מנעתי מעצמי את הדברים האלה, אני מספיק לי לדעת שדברים קרו, אני לא חייב לראות אותם בעיניים, ואתה רואה, אתה יודע, באמת מגיעים אנשים יחפנים בלי נשק, לבזוז ולרצוח ולאנוס ולעשות דברים נוראים, ואתה אומר לעצמך, מה, מאיפה החיה האנושית מוציאה את הדבר הזה?
היי, כן. טוב.
רע.
אלוף מילואים גיורא איילנד, שעבר ראש המל"ל, ועוד כמה דברים שאופר סיפר מקודם, שלום.
שלום, בוקר טוב לשניכם.
תשמע, בוא נתחיל עם המסמך הזה, שאביגדור ליברמן סיפר לנו עליו מוצאי שבת בפגוש את העיתונות, והיום הוא גם מתפרסם, הוא גם עוד מעט יעלה אצלנו בוואלה של 11 עמוד, שבעצם היה לי פה ויכוח לפני השידור עם אופר, בעצם תשמע, עם כל מה שרבים אומרים על הפוליטיקאים ועל זה שהם תמיד מזהירים ותמיד זה, אבל באותו מסמך של 11 עמוד של ליברמן כשר ביטחון, הוא בעצם, אם דיברנו על ההתראה האסטרטגית על חמאס, הוא נותן אותה במפורט. אגב, ומסביר, ויכבשו יישובים, וזה יגרום לפגיעה תודעתית קשה, יותר גרוע מיום כיפור, כאילו הכל היה כתוב שם על הקיר המודפס הזה.
נכון.
יאמר
במילה שהוא נותן את זכותו, הוא גם, בעקיפין על רקע אי קבלת עמדתו, הוא גם התפטר לתפקיד שר הביטחון, הוויכוח שהיה אז לא עסק בשאלה אם הוא צודק או לא, אלא על קדימות. אז התגלו המנהרות בצפון, והייתה החלטה שמשותפת הייתה לראש הממשלה אחד ולרמטכ"ל איזנקוט מידך, שיש לתת עדיפות קודם כל חיסול המנהרות בצפון, ואני חושב שעניינית הייתה החלטה נכונה, אבל העיניים צריכים להישאר מספיק ממוקדות גם באפשרות השנייה. אבל אם אנחנו מתקדמים הלאה, אגף המודיעין בצה"ל, שוודאי לא יוצא טוב מכל האירוע הזה, נאמר בלשון המעטה, ובצדק יש ויהיו נגדו טענות נוראיות, אבל במרץ הוא בכל אופן נתן התראה אסטרטגית יותר קונקרטית, ואמר, עוד פעם, גם בגלל ההתחזקות האיראנית העצומה שחלה בתחילת 2023, וגם בגלל העובדה שישראל נתפסת ככל כך חלשה ומפוצלת, והזיבות של הטייסים וכו', הוא אמר, אפשרות מאוד סבירה לא רק למלחמה ב-2023, אלא החזון האיראני, שהוא היה עד אז קצת תיאורטי, להתלכדות הזירות, הם רואים את 2023 בתור השנה שבה ניתן יהיה לממש את זה. ואם אתם זוכרים, כשגלנט שמע את הערכה הזאת, הוא די נבהל בצדק, ואז גם אמר, בוא נעצור את פעולות החקיקה, כי אנחנו חייבים פה להתכנס בצורה אחרת, ואין דרסט איז היסטורי. אז נכון שליברמן אמר את הדברים האלה כבר שנים אחורנית, אבל הצהרה אסטרטגית יותר קונקרטית ניתנה ב-2023, למרבה הצער, ואני לא מאשים רק את הממשלה, גם הצבא לא עשה מספיק עם אותה הצהרה אסטרטגית, ועל זה המחיר כזה כבד.
כן, גיאור, אני רוצה באמת להמשיך משם, כי בוא נגיד את האמת, גם המסמך הזה של ליברמן הוא מ-2016, הוויכוח שאתה מדבר עליו בעניין הצפון הוא מ-2018, כי בסופו של דבר כל האמירות האלה לא מתרגמות למעשה, לא ברמה של שינוי המדיניות שבפועל חיזקה את החמאס, ולא ברמה של ההתכוננות הצבאית, ואני רוצה לדבר איתך דווקא על הדבר השני, כי על הראשון מדברים הרבה ועוד נדבר עליו. אתה ואני עשינו במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי, ב-50 שנה ליום כיפור עשינו שיחה על למה ואיך אנחנו לא לומדים. אני רוצה לדבר איתך על צהל בהקשר הזה ועל השינוי שהוא צריך לעבור. אני אמרתי קודם, אני לא יודע כמה מהשיחה הבטלה של מן ושלי שמעת, אבל שהצבא שבו אתה היית המפקד שלי לצורך העניין, היה צבא שהתכונן, שכל יום קם ובראשו ההתכוננות למלחמה. כל הזמן הוא הסתכל על זה, ואז דברים בסיסיים כמו להבות את הקו או כוננות עם שחר, כל מיני דברים שמדברים על זה היום, היו מובנים מאליהם. זה נכון, אחד, האם גם אתה חושב שזה נכון שאיבדנו את זה, ואם כן, למה?
אז תראו, אנחנו איבדנו את זה ביג טיים. אני אתן לכם פה דוגמה, ואני אומר את זה באמת בחיוך מריר. אני הייתי ממם במוצב 107 ברמת הגולן, זה פתחת עמק הבכה, 5 חודשים, עליתי לשם 5 חודשים לפני מלחמת יום הכיפורים, סיימתי שם את הקו, הוחלפתי על ידי ממם בגולני, בערך 3 חודשים לפני המלחמה. עכשיו, עליתי לשם כאשר כל מדינת ישראל, וזה הרוח בצבא, המלחמה לא תהיה אף פעם, האויב מפחד מאיתנו, הסורים לא יעזו וכו'. ראיתי עם 6 סוחרים במוצב, בלילה 8 שומרים, השמונה אחרים ישנים עם בגדים ונעליים בשפניות ליד העמדות, בערב מחבים את הגנרטור, מחבים כל פעילות מנהלתית, אני סוגר את המוצב בעשרות מוקשי נונטט, נונה לפקלים אגורים הכל, ואני חי בהרגשה שהלילה כל הצבא הסורי מעניין אותו רק דבר אחד, לכבוש את מוצר 107. עכשיו לא הייתי שונה מכל הממים אחרים באותו זמן, וגם אם הייתי מעבירים את המוצב שלי לקוסטריקה באותו זמן, הייתי מתנהג אותו דבר. למה? זה מה שעושים חיילים. יוצאים הביתה פעם בחודש, ישנים בלילה עם בגדים ונעליים, אוכלים מנות קרב ומקטרים על הממם. למה? ככה. והדבר הזה, אתה אף פעם לא יודע מתי הוא יהפוך להיות הנקודה הכי קריטית שאתה צריך אותו, ולכן אתה מתנהג ככה, משום שככה, בצורה הכי ברדית, אמרתם רפולית, ככה חיילים מתנהגים. ומה שקרה לאורך 50 שנה, וזה אף פעם, אני לא יודע לשים את האצבע איפה בדיוק, אבל לאורך 50 שנה, הייתה שחיקה ושחיקה ושחיקה של העניין. אחד הדברים, אגב, אני ראיתי אותו כבר לפני כמה שנים, זה שיחידות שנמצאות בקו, לא באימונים, בקו, אז באמצע השבוע יש הרבה חיילים במוצבים, ובסוף השבוע פחות. למה? יש לכם איזשהו הסכם עם האויב שהוא לא יתקוף בשישי שבת. זאת אומרת, דברים שהם באמת האלף בית של האלף בית נשחקו, ולמרבה הצער, גורמים היותר בכירים בצבא לא זיהו את זה. אתה בונה בצורה מוגזמת על המודיעין, ואין לך מה שנקרא את המענה הנכון למה שנקרא לדפה המסוכנת של האויב, כי אתה בונה רק על הדפה הסבירה, והדפה הסבירה זה מה שהמודיעין אומר שיקרה. אז כשזה קורה, אז אתה פתאום מופתע שאתה לא מוכן, ואני מסכים את כופר, זה דברים שבחדות מספקת דיברנו עליה גם באותו ערב וגם ב... מקומות אחרים, ולמרבה הצער, לא למדנו אפילו את הבייסיק.
תגיד, איפה אתה מבחינת בדיעבד העזרות של בריק? אופר אמר לי לפני התוכנית, ואני מסכים איתו, אני בדיוק בעל אותה משבצת, שבריק הוא הגזים ב-70% בערך, אבל בסוף השורה התחתונה שלו, שצבא היבשה מוזנח ולא מוכן, נכונה.
אני לא מסכים, ואני חושב שהוא גם שם את האצבע על הדברים שלא בטוח שהם נכונים, אפרופו התמרון כרגע שהצבא עושה, לדעתי עושה אותו בצורה טובה ומקצועית, ואני לא חושב שזו הייתה הבעיה. אבל אין ספק, הערכה הכללית שלו, שיש איזושהי חולשה בצבא, איזושהי נרפות, יותר מדי תקציבים הולכים למודיעין, לחיל אוויר ולטכנולוגיה, ועוד הרבה מאוד הערות אחרות, הן כנראה נכונות. הוא גם בא בטענות מאוד קשות על התרבות הצהלית, בחלקו ייתכן והוא צודק, אבל לא בטוח שהוא שם את האצבע על נקודה נכונה. אני רוצה כן להגיד משהו שמבחינתי זה באמת להצביע על הנקודה הנכונה. אני חושב שיש פה שאלה באמת כל כך עקרונית, היא כל כך חוזרת על עצמה, ולצערי זה הלקח מספר אחד שלי ממלחמת יום כיפור, ולכן אני בוכה עכשיו. תראו, כשאתה נמצא בתוך בניין, ובא אליך מהנדס קונסטרוקציה ואומר לך, תשמע, יש 10% שהבניין הזה ייפול ויתרסק בשעה הקרובה, רוב הסיכויים שלא תישאר לבניין. לכאורה, למה? הרי 90% לא יקרה כלום. יש סבירות מאוד נמוכה שיקרה משהו. למה אתה יוצא? אתה יוצא החוצה בגלל שני דברים. אחד, כי תוחלת הנזק היא עצומה. אם הבניין באמת ייפול, אני אמות. אז זה לא נזק שאני יודע לחיות איתו. והסיבה השלישית, או הסיבה השנייה שאתה יוצא, זה משום שעלות המענה, או עלות היציאה מהסכנה היא מאוד קטנה. אתה יוצא מהבניין, הולך דקה, ואתה בחוץ. מילים אחרות, צבא צריך לעולם להתנהג לפי שלושה פרמטרים ולא אחד. האחד זה הסבירות, המודיעין, אי אפשר להתחמק מזה. אבל יש גם שני דברים אחרים שהם חשובים יותר. זה תוחלת הנזק, גם אם ההסתברות הקטנה תקרה, ואז מה יקרה והאם אני יודע לחיות עם זה? והדבר השלישי, איזה מאמץ אני צריך לעשות בכדי להסיר את האיום הזה? והרי ברור לנו חלוטין של השבעה באוקטובר, המאמץ שהיה צריך לעשות בכדי להסיר סיכון כזה, שביום שישי בלילה כבר אמרו, אולי יש משהו, הוא מינימלי שבמינימלי, הוא פסיק פרומיל מהכוח של צה"ל, וכל האירוע היה יכול להתגמר לא רק לא בקטסטרופה, אלא בניצחון אדיר של 700 מחבלים מתים על הגדר. ועל זה אפשר למרות את
הסערות. גיורא, אני רוצה להסתכל קדימה גם טווח קצר וגם טווח יותר ארוך. טווח קצר לגבי התמרון הקרקעי, המבצע הקרקעי שמתנהל עכשיו. האם אני טענתי כאן ובמקומות אחרים שאני בטוח שצהל יבצע אותו, ואני אכן מתרשם שצהל מבצע אותו כמו שצריך, אבל שצריך לחייל את הציפיות שלנו ממנו, שמי שחושב שהוא זה שיביא למיטוט, מיגור, לא יודע, כל מה של החמאס, פשוט תולה בו משהו שהוא לא יכול לבצע, ושצריך להיות חלק, ואפילו להסתיים בשלב, אולי אפילו מוקדם, ולהיות חלק ממערכה שלמה של מאמצים, האם אתה רואה אותו גם בהקשר הזה או בהקשר אחר, ואיך אתה מחבר את זה לראייה יותר ארוכת הטווח שלך של המערכה כולה.
אז ככה, אני מסכים איתך שמה שעושים עכשיו, כנראה הגענו לאין ברירה וצריך לעשות אותו, ואני חושב שעושים אותו בגדול היטב, עושים אותו א' עם המון אש, עושים אותו עם בעיקר עם כלים ממוגנים, ועושים אותו לאט, ומייצרים מטרות טובות תוך כדי, ומנסים לשמור מרחק בכדי לא להיכנס לכך שמסתערים עליך עם הטנקים, עם רימונים ועם מטענים, ואני מקווה שהמשיכו לעשות את זה גם נכון, והתוצאה תהיה במקרה המקסימלי, פה אני מסכים שהחלק הצפוני של עזה, איפה שיש חלק מהתשתיות, אבל לא כולם, איפה שיש חלק מהמחבלים וחלק מהנהגה, אבל לא רק לא כולם, אלא גם לפי דעתי חלקם כבר ברחו, או לדרום הרצועה או אפילו מעבר לזה, ולכן גם אם תגמור את העניין הזה, במקרה הכי טוב, עוד יש לך את כל דרום הרצועה שתמשיך לראות טילים, כפי שאנחנו ראינו את זה גם היום בבוקר. לכן אני לא בטוח שהדבר הזה הוא מספיק. והשאלה היא באמת, האם אתה יכול כתוצאה מהמהלך הזה, ומצבי לחץ נוספים, בסופו של דבר לייצר פה קריסה של המערכת שם. ופה, פה תחילת, או לפחות מה שקלטתי מסוף מהשיחה שלכם לפני שפניתם אליי, חמאס הוא לא הכוח הצבאי וכל היתר זה אזרחים. במובן הזה מדינת החמאס או מדינת עזה בנויה על היגיון מאוד מאוד דומה לגרמניה הנאצית. יש צבא ויש אדמיניסטרציה אזרחית שמשרתת אותו, והיא כוללת את כל מי שנותן איזשהו מענה כרגע גם לתושבים. זה ראשי עיר וזה מנהלי בתי ספר וזה פקידי ממשלה ואנשים שחרים אל התחום של הכספים וכו'. זוהי אדמיניסטרציה, ולכן אם אנחנו רוצים למוטט אותה, חייבים לפגוע גם באדמיניסטרציה הזאת, משום שהיא פעילה ויעילה ותומכת לא פחות מאשר החיילים בחזית. ואני אומר, ובגלל שאני לא פוליטיקאי, אז אני יכול לעצמי להגיד את זה, אני חושב שעל מנת להגיע לאותו ההישג, שבסוף מדינות יאלצו להתערב בכלל להגיד, בוא ננסה לדבר על היום האחרי של עזה, צריכים ליצור שם כאוס מוחלט, הוא אגב התחיל, מתחילים שם גניבות מהמחסנים של אונגרה, מתחילים שם גם תנועות של אנשים לא מבוקרות, ואני חושב שלא ניתן יהיה למוטט את המערכת הקיימת שם בלי כאוס מוחלט, ואני לא רוצה להשתמש במילים יותר חזקות, אבל אפשר להבין אותם, ורק אז, רק אז אולי ייווצר איזשהו לחץ גם על החמאס וגם של מדינות אחרות להגיד, רגע, בוא נעצור, בוא ננסה פה להציל את עזה ולהתחיל לדבר על העתיד של האחרי. מילה על העתיד של האחרי, אני חושב שהדבר הכי חכם שישראל יכולה לעשות עכשיו, לא אומרת את זה מספיק, זה שמבחינתנו אנחנו מוכנים לדבר היום עם כל גורם בעולם שיש לו רעיונות יצירתיים ביחס לעזה ביום שאחרי, ובתנאי שחמאס...
נגמר לנו הזמן, אבל אם אתה יכול ב-45 שניות... מה עושים כדי שהלגיטימציה הבינלאומית שהולכת וכמובן מצטמצמת כצפוי במהירות, תשרוד כמה שיותר זמן ותיתן לנו כמה שיותר אופציות?
אז זהו, זה הנושא העיקרי שמפריע לי, חבל אולי שהגענו לסוף השיחה בעניין הזה. ישראל לא מנהלת שום מערכה מדינית, שום דבר. מערכה מדינית זה לא הסברה. הסברה מספרים כמה אנחנו טובים והם רעים. מערכה מדינית תכליתה היא אחת, להביא גורמים בינלאומיים, לא אנחנו, חשובים מאוד, להגיד או לעשות מה שחשוב לנו. ויש לזה עשרות דברים. אם למשל הדובר צה"ל הוא היחידי שקורא לתושבי צפון הרצועה לרדת דרומה, אז האפקטיביות היא חלקית. אבל היה פה נשיא צרפת, היה פה ראש ממשלת אנגליה, איך לא הצלחתם לשכנע אותו שאותם שהם יגידו את זה על מנת להציל את תושבי עזה, שהם קוראים להם ללכת. ואם מדברים על לגיטימציה, יש פה דבר אחד מרכזי, אני מקווה שעושים אותם ויש לי ספק גדול. האם יושב גנרל אמריקאי עכשיו תחת הנחיית ביידן שישראל תפעל לפי דיני המלחמה, ופעמיים ביום יודע גם להדכן את הבית הלבן, ואולי גם בשלב מסוים להגיד את זה בקולו בתקשורת, אני יושב עם הישראלים, אני יודע מה שהם עושים, הם פועלים לפי דיני המלחמה, הם פועלים על פי הנחיות הנשיא ביידן, ומבחינתי הם פועלים בנסיבות הקיימות בסדר גמור. כל עוד רק ישראלים יגידו את זה, זה יהיה נורא. זה חייב להיות גנרל אמריקאי, וכשזה יאמר גם לבית הלבן וגם בפומבי, זה די משתק הרבה פעמים ביקורת אחרת.
אלוף גיאור איילנד, תודה.
בבקשה.
פרסומות וראש עיריית סדרות יהיה פה. ואלון דודי, ראש עיריית סדרות, שלום.
אלן.
כמה תושבים נשארו לך בעיר? זה עיר רפאים או שעוד יש נוכחות של אוכלוסייה, של האנשים שלך?
קודם כל כבר זה לא סדרות, זה סדרות רבתי, ולכן אני מתייחס לעיר שלי.
מה זאת אומרת?
אנחנו עכשיו בהרבה מקומות בעיר.
בפיזור, כן.
יש לנו 10,000 באילת, 5,000 בירושלים, 5,000 תל אביב, 5,000 ים המלח, עוד 3,000 באזור השרון. יש איזה כמה אלפים בתוך העיר. אתה יודע, אנשים גם חלקם עובדים מפעלים חיוניים, חלקם זה אנשים שגם עובדי עירייה ואחרים, חלקם מצב מסוים שהם כבר פוחדים בכלל לצאת מהבית ברמה של אם זה משהו רפואי, של אם זה אמא או מבוגרת מאוד שלא כדאי להוציא אותה והבן משפחה נשאר איתה. זהו.
אנחנו יודעים שהמערכה הזאת תיקח חודשים. איזה חיים, איזה שגרת חיים, או איזה צורת חיים בכלל, תהיה לאנשים האלה שלא נמצאים בסדרות? הם לא יכולים לעבוד במקומות הרגילים שלהם. איך בעיניך זה אמור להיראות?
אנחנו קודם כל, גם כעירייה, אני חושב שכל מדינת ישראל ראתה את זה, אנחנו מהרגע הראשון למעשה עובדים בשני צירים. ציר אחד זה באמת לדאוג פיזית לתושבים שלנו, אם זה בהם הראשונים שהם היו נצורים ודאגנו להם לאוכל ולמים ודברים כאלו, ומאז למעשה שהופקדנו לעשות את הפינוי הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל, למעלה מ-30,000 תושבים, אנחנו נמצאים ב-105 מלונות, גם דואגים להם מבחינת כל הנושא הזה של המלונות, של הסעדה, גם דואגים עכשיו לבתי ספר וגנים, דואגים לתרבות, דואגים לכמה שאפשר לחיות בצורה טובה. אני גם אומר לתושבים, כל מי שיכול לייצר לעצמו סדר יום, אנחנו צריכים לדעת, זה לא, אנחנו לא הולכים להיות להם יומיים או שלושה. הנחת היסוד שלי כרגע שאני מתארגן לרמה של חודש. ובוא נראה מה יוליד יום. אנחנו צריכים להבין, אנחנו אז אמרנו כל הזמן, אמרנו שאנחנו ניתן לצבא ולמדינה ולממשלה את כל מה שצריך על מנת שיבצעו את מה שצריך לעשות בעזה, של חיסול הג'יהאד והחמאס, ואנחנו מתכוונים לזה ורוצים בזה, ואנחנו, זה לא הכי כיף, בוא נגיד, פה, ברוך השם, קודם כל, אנשים יש להם איפה לישון, יש להם מה לאכול, יש להם, באמת עושים הרבה דברים, תסכים גם אפילו בכביסות, ברמה של קופונים לכביסות ודברים כאלו, אבל בסוף אנחנו, אתה יודע, אנחנו צריכים לזכור תמיד שאנחנו פה בשביל, והמהלך הזה הוא בשביל שבאמת יהיה שקט לאורך שנים, לא רק להסדרות ולעובד, גם למדינת ישראל.
אלון, איך אתם מבחינת המסתכלות אחורה? אני שומע מהרבה מהקיבוצים דברים מאוד קשים גם על הצבא, על זה שהם בעצם הופקרו לשעות ארוכות מאוד של נשים, ילדים, גברים, אזרחים, קיבוצניקים שנלחמים על חייהם. לבד. וגם מבחינת האחריות, גם של הצבא, גם של המודיעין, וגם של הממשלה והעומד בראשה, זה לא סוד שאתה איש ליכוד, שאתה איש שתומך כל השנים בראש הממשלה, 15 שנה, איפה אתה עומד היום מבחינת החשבון נפש אחורה?
קודם כל ברמה האישית שלי כלפי עזה וכלפי מה צריך לעשות בעזה, אני חושב שאני הייתי בין היחידים שמשך שנים אמר את הדברים בצורה ברורה.
אין ויכוח בכלל.
לכל ראש ממשלה, לכל פרשן, ודרך אגב גם מותקפתי. הרבה פעמים אמרו לי מחרחר מלחמה, אמרו לי שאתה אדם של החיילים שיפגעו, זה על הידיים שלך יהיה, וכל מיני מושגים כאלו. תראה, אני מחלק את זה לשני דברים. כרגע אנחנו במלחמה. ולכן גם אומר לך, להגיד לך שיש לי אמון מוחלט במה שהכל קרס לנו מול העיניים. הגדר קרסה, זה שלא היה צבא קרס, אנחנו בסדרות ספגנו פה 45 הרוגים בתוך העיר, יש לי 250 פגיעות ישירות בבתים, כ-100 בתים יצאו משימוש בכלל. הנזקים פה והמציאות היא מאוד 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 קשה, ובכלל היום הראשון הוא היה אחד הימים הכי קשים שלי ברמה האישית, בתור אדם שמאמין במדינה, מאמין בצבא, וגם כמובן בהנהגה, אם זה ראש הממשלה ועם שרי ביטחון ואחרים, התחושות הן מאוד קשות.
תשמע, לא יודע אם ראית, אלון, לא יודע אם ראית היום,
ראיתי
את העיתונות בשבת והיום בידיעות אחרונות, עכשיו גם בוואלה ובמעריב, המסמך של ליברמן כותב ב-2016 לראש הממשלה, בעצם הוא כותב מה שאתה אומר, שזה ייגמר בבכי וזה נגמר בבכי.
תראה, בן, אני אומר לך עוד הפעם, אני ראיתי את הדברים נכוחה, אני חושב שגם הרבה מאוד אנשים ראו את הדברים, אני חושב שאנחנו המנהיגות של מדינת ישראל, כולל הצבא, נשבע באיזה רצון טוב, במובן הזה של להיות מדינת הייטק, ולהיות מדינה ככל העמים, ושאנחנו לא נתעסק, וכל הזמן דחו ודחו ודחו. הדבר הזה יתפוצץ לנו. מי שצריך לשלם את המחיר, שישלם את המחיר חד וחלק. אבל אני אומר לך, גם ברמה האישית של הצבא, יש לי המון המון כעס. הבטן שלי מתפוצצת. אבל מצד שני, שאני יודע שמפקד בכיר מרים לי טלפון לפני יומיים, ואומר לי ביום שישי בלילה, ואומר לי, אנחנו נכנסים. אני מברך אותו, אני מחזק אותו, אני מתפלל להצלחתו, אני מתפלל להצלחת חייל צהל, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, וגם אני אומר גם היום, כל מי שאחז בהגה, ודאי צריך לשלם את המחיר, ודאי צריכה להיות ועדת חקירה, כל הדברים האלה, אבל בוא נמתין לזה עוד טיפה, כי צריך לדעת משהו, מספיק כבר במשך שנים היינו מוחלשים, מספיק במשך שנים אנשים שהיו צריכים לקבל הכרעות קשות, העדיפו לו. העדיפו ליפול הקונספציה הזאת של חמאס מורתע, ובוא ננהל איתו איזשהו מסע ומתן דרך המצרים, ובוא נתנהל איתו, ובוא נהפוך אותם למה שהם לא. הם חיות אדם. וגם אני אומר, בוא, גם אין כבר להפריד בין חמאס. חמאס זה עזה, עזה זה חמאס. כל תושב בעזה הוא חמאס, וכל תושב בעזה הוא דאש מבחינתי. זה המציאות. ולכן אני אומר, יש לי חשבון פתוח איתם. מרמת ראש הממשלה, לשרי ביטחון שהיו פה, וזה גם אחרים. ולכל מי. אין ספק שליברמן במובן הזה, גם דרך אגב, ידע לעשות צעד מנהיגותי בזמנו, ואמר, אתה לא הולך לכאן למה שאני אומר, אני לא בתוך הסיפור הזה. אבל עכשיו אני משתדל, באמת שאני משתדל, לייצר חוסן גם כלפי התושבים שלנו, שהם עוברים תקופה מאוד מאוד קשה. גם העובדים שלנו שנמצאים, חלק מהעובדים נמצאים פה כבר 3 שבועות, 3.5 שבועות, עושים את המשפחות שלהם, חיים בצורה לא נורמלית. וגם החיילים שלנו וגם המפקדים, היום אני רוצה לתת להם כוח, אני רוצה שיבטאו את המשימה הזאת. ואני אומר, מבחינתי, אני רוצה שראש ממשלת ישראל יעשה דבר אחד, לא בגלל שאני תומך בו ותומך במישהו אחר. אני רוצה שראש הממשלה וגנץ ואחרים שאני עכשיו גם בקשר ישיר איתם כל הזמן, אני רוצה שהם ינצחו את המלחמה הזו בשבילנו. אחרי זה, שוח הקרבות, בעזרת השם שנוכל סוף סוף לבוא להגיד לילדים שלנו, להגיד לילדים שלנו שהחיים שלנו יהיו שונים, נוכל לעשות את כל ה... את מה שנקרא, את כל החשבון הזה, ואת כל החקירות, ואת כל הדברים, ומי שצריך לשלם את המחיר, גם בהצבא, וגם בשבת, וגם בממשלת ישראל, וגם אחרים, שישלמו.
אלון, יש לנו דקה, אם אתה יכול להגיד, הדבר האחד שאתה זקוק לו היום, אתה והתושבים שלך זקוקים לו היום, ממדינת ישראל, מממשלת ישראל, מה הדבר הכי חשוב?
ממשלת ישראל לא להפסיק עד שהחמאס והג'יהאד נמחקים מהעולם. זה הדבר השני, הדבר השני, זה פשוט מאוד סיוע. אנחנו ברוך השם, יש לנו קשר טוב מאוד, גם עם מנהלת תקומה, גם עם שר האוצר, גם עם שר החינוך, גם עם לשכת ראש הממשלה, כולם מתפקדים, אבל הסיפור הזה גדול עלינו. אני היום נפגש גם עם המנהיגות העסקית של מדינת ישראל, גם מההייטק וגם חברות חזקות מאוד במשק, ואני אומר להם, אסור לכם לעמוד בצד. אנחנו לא מדברים רק על עכשיו על הסיוע ועל הדברים שאנחנו צריכים אותם עכשיו. אנחנו חייבים להקים פה קרנות גדולות שיתמכו בסדרות, יתמכו בעוטף, יתמכו במקומות שתפגעו.
יש לי תחושה שבתחום הזה אתה יכול, יש לך על מי לסמוך, החברה האזרחית וכל בעלי ההון, אני רואה כמה הם מגויסים.
אני מדבר איתם, והנה, אני גם מנצל את הבמה איתך ולהגיד להם בצורה, זה הזמן.
בדיוק.
זה הזמן, כי צריך לדעת משהו אחד. אנחנו רוצים שבעזרת השם בסדרות, כמו שגדלנו אותה ב-16,000 תושבים ב-10 שנים האחרונות, אנחנו רוצים להכפיל את זה. בעזרת השם,
בעזרת השם ובעזרת כולנו, אלון דודי,
ונעסוק רק בבנייה וטוב.
הסתיימה השעה, תודה רבה לך, ואנחנו נהיה פה גם בצד השני של החדשות, חכולנו.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית ואופר שלח.
האורחים והמפיקים גם של השעה הקודמת, לא רק של זו, הם שר פלסנר ושמואל בן סימון ותמר שלומוביץ, היא אחראית על השידור. יש לנו פה שלושה מוראיינים בשעה הזו, אז נהיה יותר קצרים עכשיו, אופר, אבל לא אמרנו מילה על החבר שלך. הייתם ביחד במסלול, נסעלה התכוונתי.
הוא שנה צעיר מאיתנו.
אגב, זה נכון.
צעיר מאיתנו. כן, כן. אז כאילו, פחות שהייתי מקף שלו, אני לא יודע.
בשנים האחרונות הוא מזדקן מהר יותר.
כן, כן. ככה זה שאתה חי ברוב הזמן באפלה. תראה, דיברנו על זה בשעה הקודמת, הציר נמצא בדילמה לא פשוטה. אנחנו כל הזמן מדברים על הדילמות והקשיים שלנו, ובצדק. האם לסכן בשר מבשרו, שזה חיזבאללה. חיזבאללה הוא הציר, ממש. בינו ובין האיראנים, יש לו שיקולים לבנונים עמוקים, ואנחנו יודעים שיש עליו לחץ מאוד גדול בלבנון. לא להביא את לבנון לחורבן, כי אנחנו נביא את לבנון לחורבן, אם חיזבאללה יתערב באופן מז'ורי בלחימה. ומצד שני, הציר גם יאבד, אם אנחנו אכן נשיג את ההישג שלנו מול חמאס, אז הוא יאבד אולי פרוקסי, אבל פרוקסי חשוב לצורך העניין. אני חושב שהוא מנסה לשחק את המשחק באופן מתוחכם, כמו שהוא חשב שהוא עשה. עד המלחמה, אני חושב שצהל וישראל שינתה את התנהגותה בצפון, שהייתה התנהגות תבוסתנית ומבקשת שקט לפני המלחמה. ויחד עם התנהגות טקטית נכונה, אנחנו מצליחים בסופו של דבר גם להסב להם הרבה, המשוואות המפורסמות של נסראללה נעלמו במבחינת מספרי הרוגים, עדיין זה לא אומר שלא תהיה פה מיסקלקולציה, אבל אני חוזר ואומר, כי היה על זה ויכוח וזה דבר ידוע, בעיניי זה אינטרס מובהק של מדינת ישראל, שהלחימה תישאר בדרום. אני לא אומר שאנחנו נצליח לעשות את זה. האינטרס גם של ישראל, וגם של הקואליציה הזאת שאני מדבר עליה, ולכן אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים, להגיב אגרסיבית, לנסות לשנות, שביום שאחרי תהיה שם מציאות אחרת, כי זו שאלה סופר לגיטימית, איך אתה תחיה בחניתה ובשלומי ובקריית שמונה, אחרי מה שראינו בעזה, אבל עדיין שננסה לשמר את זה שהלחימה תהיה רק בדרום.
מצד שני, ואני רוצה לאתגר אותך דווקא, קודם כל זה, כאילו אנחנו חוזרים לימים שבהם ורה שיינרמן, אמא של אריק שרון, הייתה ישנה עם נבוט מתחת למיטה.
כן.
ליתר ביטחון.
כן.
אבל אנחנו לא יכולים, תשמע, האיום של חיזבאללה הוא עוצמתי בהרבה מהאיום של חמאס.
נכון.
ואתה להמשיך לחיות כשהעבדקן המעצבן הזה פה סופר לך ומאיים עליך, והכוח הרדואן שלו שהוא גדול פי כמה ומאומן וחזק פי כמה מהנוח'בה, פרוס בשטח שולט עליך על הגדר, ובכל רגע נתון יכול כוח של 2,000 או 3,000 הם לתפוס לך את מטולה. תשמע, אולי צריך דווקא לנצל את ההזדמנות, כבר גייסנו כבר את המילואים, אנחנו כבר משלמים את המחיר הכלכלי, הבינלאומי, המאומה כבר בעיצומה, ומכיוון שאנחנו מדינה, תיארנו את זה פה כל השעה, שמכורה לשקט, אז אין שקט, אז קדימה על הדרך להוריד לו גם כפה, או אני חוזר לאמא של אריק שרון, הייתה אומרת, תסביר לו ככה שיבין.
כן. אז אני אגיד ככה, תראה, למלחמה עם חיזבאללה יש מחיר אחד שהוא בלתי נמנע, וחשוב שאזרחי מדינת ישראל יבינו אותו. וזה הרס פיזי. אני לא יודע להגיד קורבנות בנפש, זה עניין גם של התנהגות אוכלוסייה. אבל הרס פיזי שכמוהו לא ראינו בצפון מדינת ישראל. לא ראינו, צריך
להזכיר. רק בצפון?
לפחות בצפון מדינת ישראל, אוקיי? ואני לא מדבר אפילו על המדויקים. אני מדבר על מה שאי אפשר למנוע בשום צורה, והוא כמות אדירה של רקטות לא מדויקות, אבל מספיק מדויקות כדי לפגוע בשטח של חיפה, אוקיי? וחיפה אחרי 500, שבועיים נגיד של 500 רקטות כאלה ביום על חיפה, תראה אחרת. עכשיו, אתה צודק, ואני חושב שבתודעה הישראלית ברור עכשיו, אנחנו נצטרך להתמודד עם האיום הזה של חיזבאללה, אנחנו לא נוכל לנהל, הן ברמה הפסיכולוגית והן ברמה המעשית, חיים נורמליים כשהאיום הזה נמצא מעבר לה. השאלה היא בעיניי שאלה מעשית של הישג עכשיו, כי לא רק אנחנו ערוכים, גם חיזבאללה ערוך. אנחנו הרווחנו את ה... אני אומר את זה, זה נורא מה שאני אומר, אבל נוצרה לנו האפשרות למכת מנע נגד חיזבאללה, שלא הייתה אפשרית לא בלגיטימציה פנימית ולא בלגיטימציה חיצונית.
רגע, אז אני אגיד לך עכשיו,
כן.
Don't. כמו מה שביידן אמר.
אז אני אומר שבשפה של קואליציה, אנחנו נגרום לזה, נוכל להביא לזה, שמתישהו האמריקאים יגידו דו, או לפעול בתנאים שבהם, גם כמו שאולמרט פעל בעניין הכור הסורי ב-2007, שאוקיי, אנחנו כאילו קיבלנו דונט, עשינו דו, והצד השני האמריקאי הניד בראש. ככה זה כשפועלים בקואליציה. האם לעשות את זה? מה יהיה ההישג האפשרי עכשיו? אל מול המחיר הוודאי עכשיו, בעיניי, וזה ניתן לוויכוח, בעיניי, ובעיני ממשלת ישראל היום, ואני חושב שבבית הזה היא נוהגת נכון, להוסיף אותו על תמונת הפתיחה האיומה של המלחמה הזאת, זה לא נכון עכשיו. האם אנחנו נצטרך לטפל בזה? ודאי לחלוטין שנצטרך לטפל בזה.
אולי אפילו צריך לדחות את הטיפול בזה, לא עוד הרבה זמן, כשיהיה לך מערכות לייזר שמגבירות.
אתה צריך לבחור את הרגע, צריך להגיד עוד דבר, ואני גם אותו אומר בזהירות נוראית. אסור לשפוט מהעובדה שהמודיעין קשל באופן כל כך מחפיר בשביעי באוקטובר בבוקר, שהמודיעין לא יודע כלום, שאנחנו צריכים לתכנן הכל ולעשות הכל.
יש לנו מודיעין טוב.
על פי ה-worst case scenario, גם מודיעין אופרטיבי וגם מודיעין קבלת החלטות, שמה שהיה בעזה הוא מה שישנו בלבנון ולהפך. אנחנו, אני מקבל לחלוטין את מה שגיורא אמר בשעה הקודמת לגבי תוחלת הנזק, אבל אנחנו צריכים לפעול על פי, באופן מושכל, אם אתה שואל אותי על פי מה שאני יודע, ואני יודע לא מעט, נכון לעכשיו, הנזק איננו שווה את התועלת, או התועלת, סליחה, אינה שווה את הנזק, וזה לא אומר שהדברים לא יקרו בלי שהם מתכוונים ובלי שאנחנו מתכוונים, כי משחקים פה משחק מאוד מאוד מסוכן.
כן, זה מורכב מאוד, צריך לשמור את הכל על אותה אש בינונית. תראה, אמרת מודיעין, אז לישראל יש מודיעין מעולה. כן, העניין הוא, אני חושב, שמקבלי החלטות צריכים תמיד לקחת בחשבון שהמודיעין תמיד בסוף תהיה נקודה שבה הוא לא ידע משהו. אין, זה חוק טבע, זה לא שחור לבן, זה לא משחק סכום אפס. מודיעין אתה תלוי במיליון ואחד נסיבות, ולא רק שהוא לא ידע משהו, אלא שאולי תהיה קונספציה, כי אנחנו בני אדם, אנחנו מתרגלים לכל דבר. אז תשמע, חמאס עשו, לא אמרנו, לא דיברנו על זה, הם עשו מבצע הונאה מבריק. הם הרגילו אותנו לתרגילים המטופשים האלה, שהתחלנו לחשוב שהם סתם תרגילים מטופשים. הם עשו את הכל גלוי, כמו המצרים ביום כיפור, הם פשוט, תשמע, גם ניצלו את ההיבריס ואת ההתנסות שלנו עליהם, בואו נגיד גם את זה.
אז אני אשווה ועלה. קודם כל, המדיניות של חיזוק חמאס. חד וחלק, ואני מרשה עצמי להגיד זה עכשיו, כי אמרתי זה גם לפני המלחמה, לא כי דמיינתי מה יקרה בשביעי באוקטובר בבוקר, אלא כי חשבתי שזה משגיע אסטרטגי, או מדיניות פושעת אסטרטגית של ישראל. המדיניות של חיזוק חמאס, בשביל נתניהו, כדי להחליש את הרשות הפלסטינית ולעיין את פתרון שתי המדינות, בשביל ראשי הצבא והמערכות הביטחוניות כדי לקנות שקט, בשביל חלק מהממשלה שהייתה פה שלא הייתה ממשלת נתניהו, סתם מתוך איזה אינרציה וחוסר מחשבה, הייתה מדיניות מוטעת מלכתחילה שגרמה לחמאס גם להרגיש איזו תחושה של מסוגלות שעליה באה, השחיקה בהרתעה שלנו בשנה האחרונה בגלל כל הסיפורים המשפטיים והפנימיים, אין ספק בכלל. הדבר השני, והתייחסנו אליו קודם, וגיורא תיאר אותו מאוד יפה, זה שאתה צריך לקיים בצד זה שאתה עובד על פי הערכות מודיעיניות וכן הלאה והלאה, לקיים איזו שגרה בסיסית, רובוסטית, של מוכנות ושל הכנה, ששוב, זה הטרגדיה שמדירה שינה מעיני כל כך רבים מאיתנו ואני בתוכם. גם השביעי באוקטובר בבוקר, עם אותן קונספציות, היה יכול להיגמר אחרת לגמרי. ועל הדבר הזה צריך לדבר, אבל אני חוזר ואומר, במסגרת הפרישמיש הגדול שיהיה פה אחרי המלחמה, במהרה בימינו ואחרי ניצחוננו, גם על זה אנחנו צריך לחשוב.
יש פה, אני רואה צילומים של דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צהל, שטנקים של צהל כבר הגיעו לרחוב סלח הדין, הציר המרכזי של הרצועה. יש בתוך צהל הרבה, יש בתוך הרצועה הרבה מאוד צהל עכשיו.
כן.
עשו את זה, אני חושב, חכם, טיפין טיפין, בלי דרמות, בלי הכרזות, אתה זוכר בצוק איתן, רשת הקשר, כוחותינו נעים לתוך, עשו את זה פשוט, הציב, לאט לאט מפה לשם, הם קמים בבוקר ויש להם שתי אוגדות
בתוך העסק. קראו פה כמה דברים, שהתלכדו איכשהו. קודם כל, התוכניות האופרטיביות של צהל שונו, לא בימים האחרונים, אלא לפני זה, שונו. ולדעתי שונו לטובה, אני לא אכנס לפרטים של זה, לדעתי בהחלט שונו לטובה. הדבר השני, הביצוע, הן בגלל סוגיית החטופים, שלא התייחסנו אליה, והתחושה שאוקיי, יש הצעה על השולחן, לא ברור כמה היא רצינית, אבל אנחנו חייבים להתייחס אליה ברצינות, גם אם איזה תרגיל הונאה, אז, ואולי תחילת המהלך הקרקעי דווקא תקדם את זה שזה יהיה רציני, ואגב זה יכול לקרות, אני מאוד מקווה שזה יקרה בימים הקרובים, ואני בעד עסקה, כולל עסקה חלקית, מה שנקרא עסקה הומניטרית, אם אנחנו יכולים להשיג אותה גם עכשיו.
איך אפשר להיות נגד?
והדבר השני,
בוא נגיד שלום לחיים ילין, נמשיך אחר כך. חיים, שלום.
אהלן, שלום.
לא צריך להציג את חיים ילין, למרבה הצער. קודם כל, מה שלומך?
לומד לנשום, זה קטע. כן, זה קטע כזה, שהנשימות הן צרות, ואתה מרגיש פתאום שאז יש לך בשרפת כואב שם, ואתה צריך לעשות נשימות ארוכות בשביל להחזיר את הגוף שלך, להרגיש אותו.
חיים יקירי, עופר שלך, מה שלומך?
חבר יקר.
תגיד, תן לנו תמונת מצב של ניצולי בערי, איפה הם עכשיו? בכמה מקומות הם מפוזרים?
הם בוא נגיד ככה, בערך 70% הם נמצאים במלון דיוויד בים המלח, עוד 15% נמצאים בעין גדי, ועוד 15% בתל אביב, כי כשפינו בהתחלה, הפינוי הראשוני היה לכל מקום אפשרי, זאת אומרת, כאילו הראשונים, אנחנו היינו בין הראשונים, אנחנו הגענו לתל אביב, וכל אחד היה צריך להסתדר, אז מי שהצליח להסתדר, משפחה הסתדר, מי שלא, בעצם הגיע למלון הראשון שהוא יכל, ונשאר שם.
וכבר יש מחשבות קדימה? אוקיי, אתה הצגת את זה, והצגת את זה בצורה מאוד ברורה, אנחנו נחזור לבארי, ואנחנו נפריח אותה ונקים אותה, וכמו שאתה אומר, של הבית שלי לא יהיה ממד. אבל שנינו יודעים שהדבר הזה לא יהיה בחודשים הקרובים, אולי אפילו יותר משנה הוא ייקח.
נכון,
לטווח,
נכון.
לטווח כן. נקרא לו הקצר בינוני קדימה. יש מחשבות אוקיי, איך זה הולך להיראות?
כן, קודם כל הפניות הזאת של אנשים להתחיל לחשוב קדימה, היא לא יש אותה לכל אחד, כי בברי, איפה שאתה לא נוגע, כל משפחה איבדה מישהו. אז הם צריכים גם לאיך, הם אפילו לא יושבים שבעה, כי הם הולכים לנחם משפחה אחרת. העסק קצת מסובך להסתכל קדימה, כי גם אם אתה מסתכל יותר מדי, אתה מתנתק מהתושבים, אתה מהאזרחים. כאילו, מה שקורה בפועל יש ככה, יש את הקהילה שהיא רוצה לבית, היא רוצה לא להרגיש כאילו שהם פליטים. יש את ההנהגה של אותה קבוצה שרצה קדימה, היא רוצה כמה שיותר מהר לחזור הביתה, וכמה שיותר מהר בעצם, תודה, לחרוש עד הצלם האחרון. ויש אחרי זה את, את, את כל הוועדות שנפתחו, וכל הפורום שנפתחו על ידי הממשלה, ורוני נומה, שאני שם מתנדב, בעצם שהם באים לשרת ולספר את הסיפור של היום של מחר. אני עובד עם רוני, רוני, כרגע אנחנו מטפלים רק מה שדחוף עכשיו כרגע, בשביל שהמשק, מפעלים שרוצים בתוך הקיבוצים או בסדרות, להתחיל לעבוד, הם יוכלו להתחיל לעבוד עם מעטה ביטחוני וביטחון מרבי שאנחנו יכולים לתת להם.
אני רוצה שתרף נדבר על זה.
אופר, שנייה, הפער הזה, שנייה אחת, הפער הזה הוא לא טוב. מי שיודע, מגד לא יכול לרוץ לבד כשהחיילים נמצאים קילומטר מאחורה. חייבים לצמצם את הפערים האלה ולהיות כולם ביחד ובאותו קצב. וזה עדיין לא קורה בצה"ל.
אני רוצה שנדבר גם על החזרה שלכם, מתי, על האופטימיות שלאט לאט חוזרת, אבל לפני זה, אני ראיתי אתמול את הסרט, את הסרט שדובר צה"ל הכין של 47 דקות, סרט אימים, סרט זוועה, סרט... לא, כאילו, במאי שהיה כותב תסריט כזה, היו זורקים אותו מכל המדרגות בכל האולפנים. אני רוצה, רציתי לשאול אותך אם ראית את הסרט, אבל אני נזכר שהיית בסרט.
כן, אני...
מבפנים
אני
פשוט.
שמעתי הרבה אנשים כמוך, בין עיתונאים שהגיעו לסרט, יש כאלה שלא היו יכולים לעמוד בזה, יש כאלה שהלכו. כן, בצער אנחנו ראינו את הגופות, וראינו את הפינוי שלנו שנצא על ידי חיילים, וראינו הרבה מאוד דברים, לא את הכל, כי אתה נמצא בשכונה מסוימת, יכול להיות שכונה ליד לא קרה כלום, ושתי שכונות ליד אין בית שלם.
אני חייב להגיד לך, חיים, אני קודם כל לא חושב שהייתי, ואם כן, אז בטח בין מיליון שנה בבארי, והקטעים שיש שם מהמצלמות של המחבלים, הם מסתובבים בקיבוץ שהוא גן עדן קטן ומתוק ומחמיר לב, והם פותחים ונכנסים לבתים ומסתובבים, ואתה רואה, הבתים נטושים, כי אני מניח שכולם בתוך הממד באותו רגע רועדים, והם פשוט באים ומשמידים את המקום הזה, ותוך כדי זה שהם מנהלים בינם לבין עצמם שיחות חולין. אני לא יודע אפילו אם טוב שאתה תראה את זה, כי אתה אני מניח באותו זמן מסתתר בתוך הבית, אם בכלל טוב שתראה את זה, כי זה מוסיף כאילו עוד איזה מימד לפלצות הזו.
כן, בעצם אני אגיד את זה בשפה צבאית, אנחנו נכבשנו על ידי ארגון טרור, תקראו לזה דאש, חמאס, זה לא מעניין. נכבשנו ולקח לצבא בערך יומיים וחצי לכבוש את בארי מחדש, גם את כפר עזה וגם את נחל עוז וגם את ניר עוז. לקח הרבה מאוד זמן, כמות המחבלים שהיו בבארי, כל מספר זוכה בין 250 ל-600, כי היו גם הבוזזים שזנג לשלישית, שבעצם בוזזו את הבתים. הם פתחו חמלים בתוך הבתים, זה דבר הזוי לחלוטין. זאת אומרת שאנשים שהיו בתוך הממדים, ולא הצליחו לפתוח את הממד, התיישבו בצלום ופתחו שם חדר מלחמה, התחילו לצלם את הכל, הם כבשו את הבתים שלנו, הם כבשו את בארי, לא אנחנו כבשנו שום דבר, הם כבשו אותנו. וזה אחד הדברים, זאת אומרת, זה פגיעה מאוד קשה, מאוד קשה. אחד רגשית, אחד תחושת הביטחון, ואלו, אני לא חושב במוצגים האלה, אני חייב להגיד לך, בן, אני מסתכל קדימה, אני לא יכול לחשוב איפה היה הצבא, איפה הייתה הממשלה, אני לא יכול לחשוב במושגים כאלה. אם אני אחשוב במושגים כאלה, אני אתקע ואני לא אוכל לעזור לאנשים, ולא אוכל לצד את האזור קדימה. אני חייב להתרכז. לכן לא ראיתי את הסרט, גם לא רוצה לשמוע את הסיפורים שכבר אתמול שמעתי מכיתת כוננות, היה לי מאוד קשה לשמוע אותם, כי 12 אנשים במתנדבים יצאו עם נשק להילחם מול 250 מחבלים קומנדו, זה לא מחבלים, זה אנשי קומנדו שהיו מצוידים, ואני ראיתי פעמה כאלה, מצוידים יותר טוב מכל יחידה אליט של מדינת ישראל.
חיים,
זה לא יתואר הדבר הזה.
חיים, אני רוצה לשאול אותך באמת על הפן הרגשי, כי אתה מדבר, ובצדק, כמו פרנס של קיבוץ ושל קהילה, ואתה, אתה יודע, מספיק לשמוע, ואנחנו כידוע מכירים היטב את המבטא הארגנטינאי שלך בשביל לדעת שאין לך בעיה להביע רגש, אבל זו קהילה שתצטרך לעבור עכשיו שיקום פסיכולוגי ורגשי, שאני לא יודע אם יש כמו בתולדות מדינת ישראל, יש כמו אולי בתולדות עם ישראל. מה נעשה, האם יש דיבור ראשון, איך מטפלים בצד הזה?
הצד הזה הוא טופל ביום הראשון שפינו כבר את כולם, ראשון שני, דווקא טופל באמת טוב. פסיכולוגים בהתנדבות, אני חוזר ואומר, הגיעו לשם, למלון, לכל המלונות, גם בעילה, בכל מקום, והתחילו לטפל באנשים, באופן פרטני. עכשיו, זה היה זוי, אתה רואה בעצם לובי ענק, בלי פרגודים, בלי כלום, וכל איזה 3-4 מטר אתה רואה בן אדם מול פסיכולוג או עובד סוציאלי. ואנשים שופכים שם, ואתה רואה אנשים בוכים, ואתה רואה, תודה, אי אפשר לתאר את זה. כי אנחנו יודעים שבטראומה, הדבר הכי חשוב זה לטפל מיידית, בשביל שזה לא יהפוך לפוסט-טראומה, אבל זה בסדר, התיאוריות הן מאוד נחמדות. אין ספק שהדבר החשוב ביותר, ואני אומר לכם את זה למרות שאני לא מייזן הזה, זה קודם כל להשמיד את הטרור בעזה. בלי זה, שום טיפול לא יעזור. גם אם תשלם היום טיפול לכל החיים, ותיתן לכל בן אדם מיליארד דולר בשביל יבוא לעוטף, הוא לא יבוא, כי החיים יותר חשובים מהחומר. כל מי שהיה באירוע הזה, הוא, אני לא רוצה להגיד קיבל שיעור, כי הוא איבד את הכל. מה זה שווה שיש לך מיליארד דולר? מה זה שווה? כבר המושגים של ציונות משתנים. כבר השממה כבר הופכה מזמן. התלם האחרון כבר מזמן שם. אבל מישהו פה פישל כהוגן, ואנחנו משלמים מחיר מאוד יקר, שאנחנו נתושש ממנו, אבל ניקח את הדבר הזה, זה כמו צלקת, את הצלקת הזאת אנחנו ניקח כל החיים. אופר, כמו שאתה לוקח את הצלקת מלבנון הראשונה, וכל אחד לוקח את הצלקת, זו צלקת פנימית, היא לא חיצונית. אני אמרתי את זה, עד הקבר אני אסחוב את הדבר הזה, אין מה לעשות. אני אצטרך ללמוד לחיות עם הצלקת הזאת, כל החיים, וכל אחד מאיתנו יצטרך, יהיו כאלה שיהיו יותר חלשים, אתה יודע, אין פה מה לעשות, יצטרכו יותר תמיכה, ויהיו כאלה, כמוני, בסדר, שבורח לעבודה, לא רוצה להתעמק במה שהיה, בורח לעשות כמה שיותר, ומחכה לזריחה, כי אני לא מצליח גם לישון, יש הרבה אנשים כאלה.
תשמע, אני זוכר שבימים הראשונים, כשהתחיל להתברר מה קרה שם, רבים מכם, אני לא זוכר אם גם אתה, אמרו שבעצם רוב הסיכוי שהם לא חוזרים. אי אפשר לחזור, לא נוכל יותר לחיות במרחק של 800 מטר, קילומטר 200, מהמרבץ הזה של הברברים, שיכולים כל רגע נתון כשהמודיעין לא יהיה מוכן להיכנס ולשחוט אותנו בבית. אני שומע שלאט לאט הדברים מתהפכים, והקהילות מדברות על לחזור, ושואפות לחזור, וחדורות ביטחון. קודם כל, האם אני מאבחן את זה נכון? האם אתה בכלל רואה ויכול להגיד לי היום מניסיונך, היית גם הרי ראש מועצת שקול ואתה איש המקום, שכן, שבערית תוקם ותקום ותפרח, ואנחנו נגדל בילדים ונכדים ונלך לישון ביום שישי בערב בידיעה שנקום בשבת בבוקר? זה אופטימי? זה יכול להיות? זה יהיה?
זה קודם כל יהיה, אבל זה לא תלוי בנו. זה לא רק תלוי בנו, אנחנו נעשה את זה. אנחנו הרי דור שלישי של הפרחת השממה, ודור שני של הפרחת השממה, והדור הראשון שהפריח את הדבר הזה, כבר לא נשאר אף אחד ממנו, כן? בגלל גיל, לא בגלל משהו אחר. אנחנו נעשה את זה, אבל השאלה, ומה אני חושש בין ואופר יותר מכל דבר אחר, זה שלא יסיימו את העבודה בעזה. זה הדבר הכי מפחיד, כי אם לא יסיימו את העבודה שצריכים לעשות בעזה, ואני מבין שזה הולך לקחת הרבה זמן, ואנחנו מוכנים לזה. אני אמרתי לכולם, תכינו את עצמכם ליישוב הזמני בין שנה לשנתיים, תחכו עליי. היום הם מתחילים להבין, אין דרך אחרת בשביל שחבל ארץ זה יחודש, יקום, יפרח יותר ויכפיל את עצמו, והוא יהיה אור, באמת, אור לכל עם ישראל. צה"ל והמדיניות, מי שנמצא למעלה, חייב לבצע את המשימה, ואני מאוד חושש. אני חושש מאוד שראש הממשלה לא הולך עם זה עד הסוף. כי אני יודע שהוא לא הולך אף פעם עד הסוף עם הדברים האלה. ופה אין שמאל בימין. פה חייבים ללכת מאוד ממוקדים ולחסל את הטרור ברצועת עזה. לא משנה כמה זמן זה יקרה, כי אחרת בצפון אתה תחטוף גם, וממזרח גם תחטוף, מכל מקום. אנחנו צריכים להראות שהרוח, אתה יודע, של אחדות העבודה שאני גדלתי עליה, שמי פה שיוצא פצמר, אין בניין, אבל תמיד עם יד שמושיטה למדיניות של שכנות. זה המדיניות, אבל עכשיו אני אומר לך, יש הרבה מאוד אנשים שגם לא רוצים אותם כשכנים, גם אם יש אנשים טובים שם. לכן הם חייבים לסיים את העבודה. ברגע שהם יסיימו, אנחנו נפריח את השממה, את כל השממה הזאת, כמה שאתה רוצה, וזה באמת יהיה מקום שיהיה מדהים לחיות בו. אני מת להיות שם, אני כבר רוצה לגור שם, אין לי בעיה עם זה, לי אין ילדים ואין לי נכדים שם, כי הם גדלו 20 שנה על פצמרים וזה, והם לא רוצים לגדל את הילדים שלהם שם, ואני מבין את זה מצוין, אבל אני עדיין, אתה יודע, דפוק, באתי מציונות, ועדיין מבחינתי זה הבית שלי, וזה הבית הציוני שלי, אין לי בית אחר. אני אחזור שם, בן, אני אחזור, אני לא מאלה שלא יחזור, ואני אנסה להביא כמה שיותר אנשים, ואני אבין כל משפחה שלא רוצה לגדל את הילדים שם, גם אם רואים את הים מבארי. אני מבין את זה מצוין, מעולה אני מבין את זה, ואני חושב שכולם צריכים לבוא ולחבק, ואם יהיה קהילה מתוך בארי או מתוך קיבוץ אחר, שיגידו המשפחות הצעירות, אנחנו רוצים הרחבה בינן או בכל קיבוץ אחר או בכל מושב במרכז הארץ, המדינה תצטרך לעשות את זה. אתה יודע למה? כי המדינה נכשלה, היא לא הצליחה, לא המדינה, המדינה זה כולנו, הממשלה נכשלה, לא הצליחה לתת את החוזה הזה של ביטחון, הדבר הבסיסי ביותר. ולכן הם יצטרכו למצוא את הפתרון לאותן משפחות שרוצות להיות בקהילה ולא קרובים לגבול. ועל הדבר הזה חייבים להילחם.
אין ספק בכלל. חיים, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה לא רק מנהיג מקומי ואזורי, גם טבלת האצבע בפוליטיקה הארצית, ואני מבקש לך להסתכל על זה רגע כישראלי. מה הלקח הישראלי, הכללי, מה השינוי שאתה רואה שאנחנו נצטרך לעבור בעקבות ה...
וואי, יופר, אתה נגעת בדיוק על מה שאתמול בלילה נתתי הרצאה, בדיוק על הנושא הזה.
אז תן לנו אותה בקצרה.
אני אעשה את זה מאוד בקצרה.
אתה יודע, אנחנו רגילים לזה שאתה רוצה לדבר ואני חותך אותך, ככה היה בישיבות סיעה שיש עתיד.
החברה האזרחית, החברה הזאת היא למופת שמגויסת, ושזה עם ישראל לא מגיע לכנסת וממשלה כמו שיש היום. הם לא רוצים לראות, הם אומרים לי את זה. תמחוק לי את ה-120 חברי כנסת. הכנסת הבאה צריכה להיות אנשים שבאים עם אוריינטציה לשרת ציבור. לא שאנחנו נשרת אותם. שהם יעבדו בשבילנו, לא שאנחנו נעבוד בשבילם. השפה האזרחית הולכת להשתנות, ואני אמרתי לכולם, הסיפור הזה הוא לא מלמעלה. ולא אם אנשי ליכוד יעשו ככה או יעשו ככה, או מפלגת עבודה ככה או יש עתיד ככה. הסיפור הזה זה החברה האזרחית. ברגע שהחברה האזרחית תבוא ותתריך להתרומם בלי צבע מפלגתי בכלל, בגלל שהם רוצים שאנשים שנמצאים פה, 120 חברי כנסת, שרים, תתי שרים וכל מה שאתה רוצה, ישרתו אותם, ישרתו את העם, בשביל זה הם נבחרו, זה המהפכה הכי גדולה. ולהחזיר את הערכים של אהבות הדדית. כשהחיילים הוציאו אותי מהבית, והם חטפו את הכדורים, ותקשיב, אופר, מטענים, רימונים וירי, תוך כדי הפינוי. והם, אתה יודע, כמו טנק לידינו, חוטפים את מה שצריכים לחטוף בשביל שאנחנו נצא, ואתה רואה שילד בן 20, אומר לך, אני פה בשבילך. אז אתה מבין מה זה ערבות הדדית?
יצרתם איתם.
את זה צריך להחזיר, את זה צריך להחזיר למדינה של הנופר. את זה צריך להחזיר. כל עוד שלא יהיה קיים, ואנשים פה דואגים לג'ובים שלהם, ודואגים לאנשים שלהם, והפוליטיקה הזאת צריכה להיגמר. צריך למחוק אותה, וצריך להקים משהו אחר לגמרי. ברגע שנקים אותו, לא יהיה אויב אחד שרצה לראות עלינו כדור אחד.
יצא לך לפגוש את החיילים הצעירים האלה שהוציאו אותך
כן,
מה...
כן, כן. כן, אני פגשתי, דרך אגב, אני, לא, זה לא חשוב, אבל אנחנו נעצנו נונצדיקים, הבית שלנו מהיחידות המובחרות, שהילדים שני בצער היו שם, והם היו גם איתי עכשיו, בתוך הממד, וביקוחים הבן שלי, למה יש לי נשק או אין לי נשק, ואמרתי, מי, אתה מבין, זה הסיפור, ואני ראיתי אותם, זה היה מרגש, והם באו וביקשו סליחה בן, הם ביקשו סליחה, סליחה שלא הגענו יותר מוקדם, סליחה שלא יכלנו להציל יותר אנשים, והסליחה הזאת נתנה לנו כל כך הרבה כוח. ויושבים אנשים בממשלת ישראל, אפילו סליחה לא ביקשו, אפילו אחריות לא יודעים לקחת, ולא מה שאנחנו צריכים במדינה
זה
הזאת.
זה מטריד אתכם שראש הממשלה עוד לא לקח אחריות? כי אתה יודע, אנחנו כולנו מאוד. הפכנו את זה לאיזושהי, אם הוא ייקח אחריות, כאילו ניצחנו, זה כאילו...
לא, מה, אני, בכלל לא מדבר על אחריות. אחריות, גם אם הוא לא לקח, יש לו. הוא ראש הממשלה, אחריות והסמכות אצלו. זה קרה במשמרת שלו, זה לא משנה כרגע אם הוא ידע או לא ידע, זה לא מעניין בכלל. אתה יודע, כשהפכתי להיות ראש מועצה, הדבר הראשון שאמרו לי, הוותיקים אמרו, אל תשים אף פעם מה שהיה לפני, אתה צריך להמשיך קדימה. זה מה שאמרו לי, יש מה שנקרא לפי החוק המשכיות. כל ראש הממשלה שמגיע, הוא צריך להמשיך קדימה. הוא לא יכול להשים אחורה אף אחד ושום דבר. הוא רצה להיות ראש הממשלה. אי אפשר כל הזמן להשים אחורה את ההיסטוריה. צריך להסתכל קדימה ולשנות את הכיוון. לכן אני אומר לך, זה לא אחריות, אחריות וסמכות יש אצלו, זה הסליחה. הסליחה זה עמדה של כוח. החיילים שהגיעו ופינו אותנו, הם היו בעמדת כוח. ביקשו סליחה. הסליחה הזאת היא נתנה לנו המון אנרגיה להבין שגם אם טועים לבן אדם מותר. אבל אתה יודע מה? חיילים הם בני אדם. כנראה שהפוליטיקאים צריכים לקבל שיעור ולהפוך להיות בני אדם. את זה לא לומדים לא באוניברסיטה, לא בבית ספר. את זה לומדים ולוקחים את זה בחיים. זה מה שאנחנו צריכים.
חיים ילין, חיבוק.
תודה, להתראות.
סגן אלוף אלונה סלומון, שלום.
שלום.
מפקדת חמל נפגעים, ספרי לנו קודם כל מה זה.
קודם כל נפגעית מפקדת מרכז הנפגעים, אני עושה את זה במילואים, ולמעשה מרכז הנפגעים זה הגוף המטכלי שאחראי באופן בלעדי על ביצוע הודעות הנפגעים, על קבורה של חללי צהל, וליווי למעשה של המשפחות עד תום השבעה, ביצוע הזכרות שבעה, זה מרכז הנפגעים. ואנחנו גוף אחד בתוך מערך נפגעים שלם, של מוזיאי נפגעים, של קצינות נפגעים, כל מה שקשור למרכז איתור הנעדרים, שבועים ונעדרים, מערך הנפגעים בצהל.
אתם מטפלים עכשיו גם ב, נקרא לזה נעדרים אזרחיים, או שאתם רק בחיילי צהל?
אנחנו מטפלים בנפגעי צהל, ויש מוקדים יהודיים שנפתחו, לטובת הטיפול גם באזרחים, בחטופים. אנחנו מתמקדים במרכז הנפגעים, בנפגעי צהל.
האם יש חיילי צהל שגופותיהם עדיין לא זוהו בזמן שאנחנו מדברים?
יש עדיין אנשים, חיילי צהל, שנמצאים בסטטוס של נעדרים.
והרי אנחנו יודעים שחיילים יותר קל לזהות מלא חיילים, יש להם דיסקיות, יש להם
צילומי שיניים,
צילומי שיניים מהגיוס. אתם אופטימיים באשר לאפשרות שכל החיילים, כי מבחינת האזרחים אני קצת פסימי, ראיתי גם איך הגופות נראות, אבל מבחינת חיילים יש צפי שכולם יזוהו?
קודם כל אנחנו כולנו תקווה. אכן בצהל יש תהליך מאוד מדויק עם מאגרים של נתוני החיילים שמתגייסים, ולכן כל ממצא שקיים בשטח והוא מועבר לאנשי הרבנות שמבטאים תהליך של זיהוי באמצעות DNA, טביעות אצבע, שיניים, כל מאגרי המידע. אנחנו בשיתוף מכון לרפואה משפטית, מבצעים תהליכים של זיהוי, אנחנו מקווים שנוכל לזהות כמה שיותר.
אני לא יודע אם את עוסקת בזה באופן אישי, אבל אזרח ששומע אותך, ובכלל נהיה ער לעובדה הזאת, לקושי הזה בזיהוי, שואל את עצמו, איך זה יכול להיות בעידן של בדיקות DNA, ויכולת להפיק DNA מעצמות של ממותה שמתה לפני מיליון שנה. את יכולה קצת לשפוך אור על הקושי הזה?
זה פחות התחום שלי, אני יותר במרכז הנפגעים, בכל מה שקשור להודעות למשפחות, לקבלת האירועים אצלנו בחמל, לנושא הקבורה, ויש את הגורמים שיותר מקצועיים ממני בנושא הזה של הפקות DNA וכל תהליך הזיהוי, אנשי הרבנות הצבאית הראשית, הם יותר מדויקים בנושא הזה.
תגידי עכשיו, מה בעצם... איך הצבא מתמודד? אני במקרה עזרתי, יש לי קרובת משפחה שהייתה חיילת לוחמת בבסיס נחל עוז, ושרדה יחד עם שלוש חברות שלה, ואני עזרתי בימים הראשונים, ממש סידרתי להם פסיכולוגים ברמה הפרטית, מתנדבים, אבל נוצר פה מצב שפתאום צהל צריך לתת מענה קבני, פסיכולוגי, לכל כך הרבה אנשים שנמצאים בהלם מטורף מהחוויה הלא מציאותית הזו שאף אחד לא התכונן אליה, יש לצבא מענה גם בהקשרים האלה, הוא נמצא בלחימה, יש לו דברים יותר דחופים לכאורה.
נכון, אבל יחד עם זאת צהל מודע לכל המורכבות של האירוע, כולל חיילים שהיו בתוך האירוע, או אפילו במעגלים מסביב, והוא נותן את כל המענה שהוא יכול באמצעות כל מערך בריאות הנפש שלו, ועושים כל מה שניתן כדי להגיע לאותם בעלי תפקידים, ולתת את התמיכה גם ברמה של מפקדים, וגם ברמה של אנשי מקצוע בתחום של החוסן.
אני רוצה לשאול אותך דווקא בתור קצינה, ויש אמירה שאני מסכים לה לחלוטין, אני אומרת שכל הדיון על תפקידן של נשים בצבא ונשים לוחמות, הדיון הזה נגמר
כן.
עם מה שראינו מהלוחמות בשביעי באוקטובר. את מקבלת את האמירה הזאת?
אני יכולה להגיד לך שלפחות במקום שאני נמצאת, וכמו שאמרתי, אני אשת מילואים, אצלנו למשל במרכז הנפגעים, זה מרכז שבנוי על הרבה מאוד נשים, וכוח נשי ועוצמה נשית, ואנחנו נותנות ונותנים מענה בכל המשימות שקשורות במעגל שלנו בתחום הנפגעים. מערך הנפגעים לעצמו בכל החתכים שאמרתי קודם, הוא מערך עם הרבה מאוד כוח נשי, ואנחנו עושות את המשימות בצורה ראויה, מכובדת, זה בחלק של הנשים, ואני חושבת באופן אישי שנשים יכולות לעשות, לתת ולתרום, כמו כל אחד.
אמרת שאת מילואים ניקית, נכון?
אכן, כן.
מאיפה כאילו שלפו אותך? מה עשית בחיים?
קודם כל, אני פרשתי משירות קבע לפני מספר שנים, והייתי, אני במערך הנפגעים.
לא, בחיים הפרטיים כאילו, האזרחיים.
בחיים הפרטיים, אני, מה שנקרא, עושה לביתי, עשה הרבה מאוד שנים במערך, לקחתי פסק זמן.
תיארת לעצמך שתמצאי את עצמך בסיטואציה כזו של מאות חיילים הרוגים, מיום אחד של לחימה, של טראומה לאומית מטורפת, של עשרות גופות לא מזוהות, שלוקח ימים ושבועות לזהות, פשוט שאבו אותך לתוך גיהינום בעצם.
תראה, אני אגיד לך, אנחנו נערכים לתרחישים לאורך כל השנים, מתרגלים, כותבים פקלים, אבל תרחיש כזה, אירוע לא פשוט, בהחלט שאבו אותי ואת כל אנשי המילואים, שפשוט הגיעו לכאן בהתנדבות אלינו למערך הנפגעים, למרכז הנפגעים, לחמל, ובהחלט אמרת גיהנום, אבל אירוע על תרחיש כזה, לא חלמנו, אבל ידענו לעשות את התפקיד שלנו, ומהר מאוד הכנסנו למשימה, לתת את המענה, כמה שיותר מהר למשפחות, להגיע למשפחות עם צוותי מודיעין נפגעים שלנו, שאנחנו מפעילים אותו בגזרות שפרוסות לנו ברחבי הארץ, ברגשי הזיהוי, לבצע תהליך הלוויות, אבל כל האנשים שלנו, כל בן אדם פה, אם זה סדיר, אם זה קבע, אם זה שירות המילואים, באמת עומק הזעזוע, והדבר הזה שפשוט לא נתפס,
כן.
וכל רגע שאתה עוצר שנייה מהעשייה שלך, ואתה מבין מה אתה עושה פה, זה פשוט בלתי נתפס.
סגן אלוף אלונה סלומון, תודה.
תודה לך.
תקשיב, אמרת רגע משהו, אני גם אומר אותו מה זה שהתחיל פה האירוע על הוויכוח הזה שניהלנו במשך שנים. אני לא אופטימי כמוך, כי העינון מגלים והריקלינים ימשיכו לטנף ולהגיד, והפרוגרסיביות של צהל וזה פוגע ברמה. כן, אגב, שנינו יודעים, אישה זה לא גבר, יש לה יכולות פיזיות אחרות, אבל כשאתה רואה מה הן עשו, יש את הטנקיסטיות שדרסו שם מחבלים, צבאי טנקים שכמה זבל שפכו על היוזמה הזו, לעשות טנקים בגבולות שלום.
כן.
ויש את כמובן את...
הגדודים המעורבים.
קרקל, המגדית, אור בן יהודה, זאת כן. בכלל אני חושב שצריכה להיות רמטכ"ל מתישהו. ויש לך את לוחמות חיל הים, זה סרטונים שאתה יודע שחתרו שם למגע והרגו את כל הכוח הימי. בקיצור, הוויכוח הזה, לפחות אתה יודע, בין נקרא לזה אנשים מההיגיון.
יש את המפקדות... והמפקדים, אבל המפקדות בזיקים,
כן.
שנהרגו תוך כדי הגנה על בסיס הטירונים שם. כן, תשמע, אני התייחסתי לזה כל השנים בהיבט של מיצוי הכוח של צהל, והקריטריון שקבע ועדת סגב בזמנו לפני 20 שנה, שאמר שמערכת המיון של צהל ובמערכת ההשמה שלו, צריכה להיות לפי כישורים ולא לפי שום דבר אחר. ובהיבט הזה גם צהל נשאב לתוך הוויכוח הזהותי, פוליטיקת הזהויות הבלתי נגמרת במדינת ישראל, והרי גם מי שתקף אותו שם, תקף אותו מסיבות או בהקשרים שהם לא רק השקפת עולם חשוכה לכשעצמה, של אנשים שביניהם מקומה של האישה הוא לא בחזית תרתי משמע בכל ה... חזיתות, אלא בבית פנימה וכל מיני שטויות כאלה, אלא גם מתוך התקפה מכוונת שהייתה על צמרת צהל כדי להכר את הלגיטימציה שלה כפוסקת בענייני ביטחון, שמא חס וחלילה יום אחד היא תתמוך בהסדר מדיני, והציבור שמסתכל על זה ושואל את עצמו קודם כל את השאלה הביטחונית, ורואה את הצמרת הצבאית כבת סמכה בסיפור הזה, ילך אחריה. הייתה פה, זה היה בנאום המספריים של גדי אייזנקוט, ואני יכול לתת לך את ההיסטוריה של זה אחורה, ובתוך זה כל התזה הזאת, שאומרת שצהל איבד את הרצון לנצח, כי הוא הלך שולל אחרי תיאוריות פרוגרסיביות, וכן הלאה, הגיע הזמן להעביר גם את זה מהעולם.
כן, אני חושב שזה עבר מן העולם, וזה כמובן מחולק, אלה שעושים את זה מסיבות דתיות, שמרניות, אני חושב שגם חשוכות ימשיכו, אני משאיר בצריך עיון, היו גם אנשים, אני מכיר חלק מהם רז סגי, אחד מהם שהם לא דתיים, ולא אנשי ימין קיצוני, אלא שדיברו על זה על הפיזיולוגיה של האישה, שזה בעצם לוקח את הרמה של צהל ומוריד אותה, כי עושים להם את כל ההטבות, והאפליה המתקנת, וזה אני חושב צריך להיגמר, הן לוחמות נהדרות, הן נחושות, הן מסורות, הן עשו את ההבדל, הן נלחמו, וצריך שיהיו יותר מהן, נקודה סוף פרסומות. וחגי אורוביץ, שלום.
שלום, שלום.
אתה שומע אותנו?
שומע מצוין.
אנחנו לא, זה לא...
אתה הולך באיזה מקום שיש רוח, אני חושב, חגי.
אז רגע, אני אמצא מחסה מהרוח.
כנס למיגונית, בקיצור. אתה במילואים, נכון?
כן.
ואתה, בטיימינג מופלא שלפני שנתיים בדיוק, פתחת בית קפה בכפר עזה.
לא בכפר עזה,
באנדרטה
שחור, סמוך לכפר עזה. בין כפר עזה
לנפלשים. אנדרטה, כן.
כן. המקום החביב על כתבים צבאיים, כן. כשהם אומרים, זה איננו המבצע הגדול שעליו מדברים. כן,
כן, וזה גם לא רחוק משם, נהרג...
נבי אמרי.
לא, דרתה היא שמה לנבי אמרי, אבל איך קוראים לקצין הזה מבעד אחד, שבצוק איתן נהרג שם?
כן, נו, דולב קידר.
דולב קידר, בדיוק. תגיד חגי, אז הקמת את מה שנקרא קפה בסיבוב שמה, וניצלת, אתה ומשפחתך ניצלתם כי בשבת בבוקר הייתם בטיול בנחל צין,
נכון.
ואתם בכלל תושבי כפר עזה, וכשיצאתם מהאזור ללא קליטה לקראת הצהריים, מתי בעצם, ואתה בעצם בדרכך חזרה לתוך גיהינום, שאתה לא יודע שזה גיהינום, מתי אתה מבין שהלך לך הקפה והלך לך הבית?
אנחנו עלינו מהטיול בעצם רק בשעות הבוקר המאוחרות בעצם עלינו לקליטה, לא היינו בקליטה, ושקיבלתי את כל ההודעות, בערך קיבלתי 200 הודעות וואטסאפ, ו-200 טלפונים, שיחות שלא נהנו, מאנשים שחיפשו אותי, ואז התחלתי לעבור על הוואטסאפ, על ההודעות של הקבוצה של הקיבוץ, ולאט לאט התחבר לי כל הטרגדיה וכל הבלגן וכל האסון שמתחולל, אז אנחנו היינו בדרך הביתה, ואז באיזשהו שלב הבנו גם שאנחנו לא נגיע הביתה, לא נמשיך עד לכפר עזה, עצרנו באמצע הדרך ונשארנו בשדה בוקר. רק כעבור 4 ימים בעצם אני חזרתי לקיבוץ, ואז עברתי גם בקיבוץ, ואז גם הלכתי לקפה.
בוא נתחיל, כן, סליחה חגי.
ומה ראית בקפה?
הקפה שלי בעצם מושמד. היה שם קרב אירוי של לוחמים של צה"ל מול חמאס. חמאס הגיעו לפניהם, ומה שהם הצליחו לבזוז הם בזזו, מה שהם לא הצליחו לבזוז הם שרפו. שאני הגעתי עוד היו גופות של מחבלים במקום, אבל בעצם הם שרפו את הכל. הם שרפו את כל הקפה, את כל המחסנים, יש סרט אולי קצת יותר מצחיק שמראים שהם מחלקים את הגלידות שלנו בעזה, אבל בגדול לא ישור.
אשכרה הם לקחו גלידה מהקפה לעזה?
נשבע לך.
זה חתיכת פריזר אם זה החזיק מעמד עד עזה. חגי, בוא נתחיל אבל מההתחלה, כשהקמת קפה, מה במקום הזה, מה הקליינטורה? כתבים צבאיים ב...
אז אני אספר בעצם, אולי תתנו לי קצת, אני אספר על המקום. את המקום הזה אני הקמתי, זה היה חלום ילדות שלי, ששחקתי אותו הרבה שנים, וידעתי שאני בסוף אחזור ואני אקים אותו. הקמתי שם את בית קפה, שקראתו קפה בסיבוב, כולנו תושבי האזור, זה נקרא המקום הזה סיבוב מפלסים, וידענו ששם אנחנו יום אחד נקים בית קפה. את המקום הזה אני בעצם הרמתי מאפס וחלקתי חלום עם ראש המועצה שלנו, חבר ולקוח שלצערי הוא גם בין הנרצחים, והיינו שם חלום להקים, זאת אומרת ראש המועצה הזה שליווה אותי וגיבה אופיר, אותי
אופיר ליבשטיין
שנרצח, כן. זכרנו כן. לברכה, כן,
והוא גיבה אותי והוא ליווה אותי בכל התהליך הזה של להקים עסק בארץ, אתם בטח יודעים זה לא פשוט, מול כל הבירוקרטיה ולעשות איזשהו חזון, כמו שאמר אחד מראשי המועצה שדיברתי, זה לא רק אתה מספיק אידיוט להקים בית קפה במקום כזה. אז
ואיך הלך? איך הלך עד השישי באוקטובר?
אז אנחנו תוך שנתיים הפכנו למקום שהוא הכפלתי את עצמי, שילשתי וגם ריבתי, והיה לנו הרבה מאוד קליינטים, הרבה מאוד אנשים מהאזור, הרבה מאוד לקוחות מזדמנים שעוברים על הציר הזה, וכן, הרבה מאוד חיילים שמגיעים לשבת אצלנו. בעצם כל אותם נרצחים והרוגים, הרבה מהם גם היו לקוחות וקליינטים שלהם.
תגיד, איפה אתם גרים עכשיו, אתה והמשפחה?
אז הילדים שלי בעצם, עם אמא שהיא מגרושה שלי, נסו לרוסיה.
לרוסיה?
כן.
אני מקווה שלא לדגסטן.
לא, רוסיה מדינה גדולה.
המקום שבו אתמול חיפשו יהודים.
רוסיה מדינה גדולה וצחוק הגורל שיותר בטוחה מישראל ליהודים היום.
ואתה איפה?
אני במילואים. אני יצאתי למילואים.
ואיך אתה רואה את העתיד? האם הקפה הזה ימשיך יחזור לפעול לדעתך? האם אתה חוזר לכפר עזה? היית בכפר עזה באותו בוקר שחזרת לקפה? נתנו לך גם להיכנס לתוך המקום שהיה לך בית?
כן, כן. אני הגעתי כמה פעמים כי הצטרפתי עם כמה חברים ועשינו כל מיני שליחויות מטעם הקיבוץ. לחברי קיבוץ, אז עשינו, עד שגייסו אותי, הייתי איזה כמה ימים בקיבוץ. אני אחזור לקפה, אני אקים אותו, אני מאוד ארצה שיהיה מישהו שיוכל לעזור לי להמשיך מאיפה שאופיר התחיל. כי יש לי הרבה חלומות ויש לי הרבה חזון למקום הזה, ואני יודע שאפשר להקים וצריך להקים את המקום הזה. אני מקווה גם שהמדינה תהיה מספיק חזקה כדי שהמדינה האויבת שלנו מדרום לא תהיה יותר אויבת או לא תהיה. ושככה אנחנו נוכל להיות חזקים יותר בעוטף.
דיברנו פה קודם עם חיים ילין שהאמירה שלו היא מאוד ברורה, אני תמיד נותן את הסמליות שהוא משתמש בה של אני אבנה את הבית שלי במקרה שלו בבארי, אבל לא יהיה בו ממד.
נכון.
אתה, כשאתה מדבר עם החברים שלך בכפר עזה, כשאתה מסתכל על עצמך, זהו, זה התנאי?
לחלוטין, אני לא חייתי בארץ שנים רבות. אני חזרתי לארץ, מבחינתי זה הזיה שאנשים צריכים להתגונן מיגון על גבי מיגון על גבי מיגון כדי לחיות בבית שלהם. ובעצם האמירה שאז נאמרה שטיל אחד שיעוף מעזה ונראה להם, נשארה אמירה. אנחנו חזקים באמירות, באיומים, אבל במעשים אנחנו מפחדים מה... לא יודע
מי כבר. אבל בוא נגיד את האמת, חגי, אם אנחנו מסתכלים על זה מפוקח, הרי גם אם נמגר את החמאס ונוריד את החמאס כאיום צבאי, איום על מדינת ישראל ועל האזרחים שלה ועל הגבולות שלה תמיד יהיה.
אז אני בטוח שלצערי, אולי גם לצערך, אנחנו נחיה על חרבנו, אבל... יחד עם זה, האויבים שלנו צריכים לדעת לפחד מאיתנו, כנראה, אין לנו ברירה אחרת. ומשם אנחנו נגיע להסכמי שלום אולי, ונחיה אולי בעתיד בעוד דור, שניים, אולי עשרה דורות, נגיע לשלום המיוחל. אבל עד אז, האויבים שלנו, השכנים שלנו, צריכים לדעת שמפחדים מאיתנו. שהמכה שלנו היא כואבת ולא באיומים, ולא כי הכאיבו לנו, והכאיבו לנו מאוד, אבל אנחנו למדנו את שאנחנו צריכים להיות חזקים יותר. וכנראה גם קטלניים יותר.
תגיד, ואם אתה נתקל באויב שבעצם כשחלק גדול מהאנשים שפלשו לתוך ישראל בשבעה באוקטובר הם ידעו שמתאבדים. זאת אומרת, הפחד הוא לא רלוונטי.
נכון, אבל זה גם תעשי קמיקז היפנים ידעו שהם מתאבדים, ועדיין פצצה זה תום אחת הביאה אותם לקנייה.
האמת ששתיים, אבל זה אותו עיקרון.
נכון.
הם היו קצת הקשבים אחרי אחת.
שנייה, כן. אז בהחלט, אנחנו מתעסקים עם אנשים שלא מפחדים להתאבד, אבל יש להם עם שם, והם הלוחמים של העם הזה, והעם הזה בחר בהם. הם כיום הם מדינת אויב, וככה רוצים לנהוג מהם.
חצי דקה, תגיד משהו אופטימי, אנחנו פשוט מסיימים את התוכנית, רוצים טעם טוב.
אז אנחנו, אני יודע שאנחנו כולנו נחזור למקום, אני דור שלישי בדרום, ואני אמשיך, והילדים שלי יהיו דור רביעי, והם יגדלו גם את הילדים שלהם. קפה בסיבוב יקום, ואנחנו נשתור על כוס קפה.
ואופר ואני נבוא לשתות, ולאכול גם גלידה.
שמור לנו גלידה, חגי.
חבר'ה, בכיף, בשמחה רבה.
חגי יורוביץ, כפר עזה, קפה בסיבוב. כולנו עוד נחזור, תודה.
תודה.
עורכים ומפיקים שר פלסנר ושמואל בן סימון, אחראית על השידור, תמר שלומוביץ, עורכים בדיגיטל מאור רטה ומיכל קדוש, היה נחמד אני חושב.
כן, יחסית לשהות איתך, היה נחמד, כן.
זה לא עניין של מה בכך.
זמנים קשים.
זמנים קשים, שמה, לא תיארנו לעצמנו שעל הדברים האלה נדבר ברדיו.
ממש לא, באמת. באמת, מין... אני פעם ראשונה לדעתי בחיים שלי, אני משתמש במילה מטלטל, זה מטלטל.
כן, סוף סוף כן. זה נכון גם. כן. תהיו טובים, יום שקט ולהתראות.